ערב טוב לכולם, סייעתא דשמיא. אנחנו נלמד בדף היומי במסכת בבא מציע, דף צדיק א', ואנחנו נתחיל את השיעור בסייעתא דשמיא איפה שעצרנו אתמול בדף צדיק עמוד ב'. זה יוצא בשליש התחתון, קצת לפני השליש, השורה מתחילה מן הדישה, ואז הגענו לבואי מיני רבי יונתן מרבי סימאי. זכות רבי שמעון בן יוחאי יגן עלינו, וגם היום היה הילולה של רבי מנחם מנדל ברבי יוסף מרימינוב, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, בעזרת השם, בריאות, פרנסה, נחת לכולנו ולכל עם ישראל. אז אנחנו מתחילים פה, ממשיכים פה את השיעור מאתמול, שהנושא פה זה עליו שכתוב בתורה, לא תחסום שור בדישו. כתוב בתורה שהשור בדישו, אסור לך לחסום את הפה שלה, אתה חייב שיתלתת לה גם כן לאכול, וכמו שלמדנו מפול בפשטות זה משום צר בלחיים, אבל הגמרא אמרה שאם לתועלת שלה, הגמרא נשארה אתמול רבי צחי, שאם לתועלת שלה, אז זה טוב לה לחסום, כמו אם אתה יודע מפורש שהיא אוכלת, אחר כך זה עושה לה בעיות בבטן, אז פה בכזה מצב כן מותר לך לחסום, ככה למדנו אתמול בשיעור. אז הבאנו עוד כל מיני שאלות, ועכשיו הגמרא מביאה ספק נוסף בהלכה שלא תחסום. בואי מיני רבי יונתן מרבי סימאי. חסמה מבחוץ. מהו? הוא הלך וחסם את השור שלה לפני שהיא נכנסה לדוש. מהו? עכשיו, מה זה השאלה מהו? אז הגמרא מסבירה מה הצדדים של הספק. האם אני אומר שעליו בתורה זה לא תחסום שור בדישו, אמר רחמנה, ועליו בדישו, כי כל האיסור לחסום זה מתי? בשעת הדישה ממש, וזה לא בשעת הדישה, עשית את זה לפני, אז בכזה מצב אין איסור. עוד דין מהו שאני אומר לא, התורה רוצה לא תדוש בחסימה, אמר רחמנה. התורה אסרה לדוש בשעה שהשור חסום. אז אם ככה, אם חסמת אותו גם כמבחוץ, אז גם כן אסור לדוש בברוכים הבאים עד שיפתח את החסימה. זה השאלה שרבי יונתן שואל מרבי סימא. אמר לי, אז רבי סימא ענה לו, מבית אביך אתה למד. כי מי שואל? רבי יונתן שואל מרבי סימא. רבי יונתן כידוע היה כהן, אז הוא אומר לו, אתה יכול לפשוט את השאלה הזאת ממה שכתוב אצל המשפחה של אבא שלך אצל הכהנים. מה כתוב אצל הכהנים? כולם יודעים, כתוב בפרשת, כתוב בפרשת שמצב, אז כתוב בתורה, ויקרא יוד, אז כתוב יין ושיכר על תשת, אתה ובניך איתך בבואכם. שאסור לכם לשתות יין ושיכר לפני שאתם הולכים להיכנס לבית המקדש. עכשיו, מה זה נקרא בבואכם? בבואכם זה נקרא כשאתם נכנסים, אסור לכם להשתכר, לשתות. עכשיו, מה ידין בן אדם, הוא צריך להיכנס לבית המקדש, בוא נגיד בארבע בצהריים, והוא רוצה, יש לו בשלוש איזה ברית, והביאו שם יינות טובות. אז מותר לו ככה לפני שהוא מסיים את הברית רבע לארבע, זה מותר לו טוב, ואז בבואכם הוא לא ישתה, הוא רק לפני השתייה. מה אתם אומרים? אז אומרת הגמרא ברור, אז לכאורה אם אתה תדאג ככה, כמו בשאלה פה על לא תחסום, אז מה, תדאג פה בבואכם, הוא דאסור. המשתה עם מי על שרי, אבל לשתות קודם כל ואחר כך להיכנס שתוי, אתה תרצה להגיד שמותר? אי אפשר להגיד ככה, למה? כי מה הסיבה שהתורה אוסרת לכהן לא לשתות יין ושחר כשלהיכנס לבית המקדש? כי כתוב בתורה, הוא להבדיל בין הקודש ובין החול, אמר רחמנה. הכהן צריך לדעת להבדיל בין הקודש ובין החול. אם בן אדם הכהן ייכנס שתוי, אז הוא לא יכול להבדיל לא קודש ולא חול. אז אם ככה, כשהתורה אומרת בבואכם, זה לא כפשוטו בבואכם. רק מה הכוונה בבואכם? כשאתה הוא נכנס לבית המקדש, שלא ייכנס שתוי, אז גם לא להשתכר שעה שעתיים לפני, כי הרעיון שהתורה לא רוצה שהכהן ייכנס לבית המקדש שהוא שתוי, למרות שכתוב בבואכם, כי זה הפשט. אז אותו דבר פה הוא פושט, לאותו דבר פה, לא תחסום שור בדישו. מה זה נקרא לא תחסום שור בדישו? אנחנו לא רוצים שהשור תהיה, כמו שאמרנו, לא תדוש בחסימה. זאת אומרת, אסור לך לחסום אותה לפני, ואז תגיד, אני לא חסמתי, נכנסה חסום, לא. כמו שאנחנו רואים ביין ושכה, אל תשת, אתה ובניך איתך בבואכם, אז אותו דבר פה, זה אומרת הגמרא, אלא, אנחנו ממשיכים בגמרא, מה אתה? כמו שלעניין הכהנים, התורה מתכוונת שבשעת ביאה לא תהיה שיחות, מה שכתוב בבואכם, הכוונה שבשעת שהוא נכנס הוא לא יהיה שתוי, אז ההכנה מגם פה לעניין חסימה, שמה שכתוב לא תחסום שור בדישו, הכוונה בשעת דישה לא תהיה חסימה. אז ככה רבי סימאי פשט לרבי יונתן. עכשיו, אז מה אנחנו רואים? שהעיקר האיסור זה לדוש בחסימה. העיקר עליו זה לא לחסום, עליו זה שהיא דשה בחסימה. אז כמובן, מי יעבור על עליו? אם אתה חסמת אותה כמה דקות לפני, ועכשיו היא נכנסת לדוש בחסימה, אז מי שחסם הוא יעבור על עליו. אז בגלל זה הגמרא מביאה הלכה שעולה מההלכה הזאת. תנו רבנן, יש ברייתא שכתוב שם ככה. החוסם את הפרה. רובן הגיע, חסם את, את הפרה עם מחסום. הגיע שמעון, שמעון הלך ודש בה. זאת אומרת, רובן שם את המחסום בחוץ, ואז שמעון נכנס ודש בה עם מחסום. אותו דבר עוד אנחנו יודעים שכתוב בתורה, לא תרחוש בשור ובחמר ירדיו. יש איסור כליים, אחד מהאיסורי כליים זה להניג שור וחמור ירדיו, כתוב לא תרחוש בשור וחמור ירדיו. ואותו דבר המזווק בכליים, רובן הלך ועשה את הקשירה של שור וחמור ביחד, שמעון הוא נכנס וחרש איתם. אז כתוב בברייתא שבכזה מצב אנחנו אומרים פטור ואינו לוקה אלא דש ומניג בלבד. כי כמו שאמרנו לפני דקה, מה אמרנו? מה שכתוב לא תחסום שור בדישו, מה הכוונה לא תחסום שור בדישו? עליו זה לא לשים את המחסום, עליו כמו שאמרנו שבישה דישה לא תהיה חסימה. אז פה מי עשה את האיסור? זה שהלך והניג את השור והחמור ביחד, זה שהלך ועשה את הדישה, הם עשו את האיסור. אז כמובן זה שהלך וחסם, גם כן מדרבנן יש איסור סתם ללכת לעשות דברים כאלו, אבל האיסור תורה, מלכות, לא יהיה לבן אדם ששם אם הוא לא נכנס בזה לשדה או שלא הלך ונעני. אז לכן מקדם מצב יקבל את המלכות רק כזה שהלך והניג את השור והחמור יחד, זה שהלך ודש את הפרה בחסימה, ולא הזה שחסם ולא הזה שזיווק בכיליים לפי ההלכה שלמדנו. וכמו שהריטב"א באמת מוסיף פה, כמו שמדייקים פה, החוסם את הפרה מזווק בכיליים פטור, פטור אבל אסור. לאדם סתם אסור לעשות כזה קומינה ויגיד, הוא יקבל מלכות, אני לא, יהיה לו איסור מדרבנן, אבל האיסור תורה יהיה רק הדש והמנהיג בלבד. ממשיכה הגמרא עוד הלכה, איתמר. בן אדם הולך חסמה בכל, הוא לא שם מחסום, הוא צדיק. אבל מה הוא הולך ועושה? עושה דברים אחרים. הוא הולך, אני צוחק, אני אומר כאילו, בקטע הזה הוא לא שם כלום, רק מה הוא הולך? הוא עושה כל, הוא כל הזמן שהיא רוצה לאכול, הוא גוער בה. ואז מסכנה, היא רואה את הבעלת הבית גוער בה, אז היא מבינה לא לאכול, האם זה נקרא חסימה או לא. חסמה בכל. אותו דבר בנושא כליים, לא תחוש שור וחמור יחדיו. אז הוא לא הלך ועשה את ההנהגה, רק מה הוא עשה? והיא ניגע בכל. זאת אומרת, הוא גר בהם בשביל שלך, הוא לא הניג עם חוד ביחד, זה ממש, ברור שזה איסור. הוא ראה שור וחמור ביחד, והוא הלך ורק קרא להם בקול, ואז ככה הם הלכו. האם אנחנו אומרים שהם עוברים פה בנושא של כליים, הלא תרחוש שור וחמור יחדיו, ובנושא של לא תחסום שור בדיש? או שאני אומר, מה עשית סך הכל? הכמעט שפתיים. מה עשית סך הכל? מיללת עם השפה שאתה מדבר לחיות. זה לא נקרא מעשה. עכשיו, פה, לפי המהלך הזה, לפי המהלך הזה, כאילו אנחנו הולכים פה בגמרא, שלאף שאין בו מעשה אנחנו פוסקים, יש מחלוקת לאף שאין בו מעשה אם לוקים או לא. אנחנו פוסקים בהלכה שלאף שאין בו מעשה, לא לוקים. עכשיו הולך להיות פה שאלה יסודית אחרת, מה זה דיבור? דיבור נכנס לקטגוריה שלאף שיש בו מעשה, או דיבור נכנס לקטגוריה שלאף שאין בו מעשה?
נשיא בהמחל אותו אור.
לא, לא.
אסור לקלל.
דרך אגב, מה שאתה אומר, אני תקע אזכיר, הוא אומר, הוא צודק, נכורה לקלל. וגם נכנס לכמעט שפתיים, יפה, תקף אני אזכיר איזה תוספות בלי נדר, בהתחלת התוספות הזה. והכל פנים, בוא נראה את המחלוקת פה אצלנו, שבן אדם הולך ונוהג את השור בחסימה או בכליים רק דרך כל, לא דרך שהוא מנהיג, וזה ממש המשך של הברייתא הקודמת, כי הברייתא הקודמת סיכמנו שמי עובר את האיסור, רק הזה שעושה את המעשה. אז לכן אומרת הגמרא, מה יהיה דין בן אדם שהולך וחוסם בכל? אז הגמרא מביאה מחלוקת המוראים, האם הדיבור זה נכנס לקטגוריה של אף שאין בו מעשה או לא. אז איתמר, חסמה בקול או והניגה בקול בנושא של כליים, רבי יוחנן אמר חייב, כי רבי יוחנן סובר שדיבור זה כן מעשה, דיבור לא נכנס לקטגוריה של אף שאין בו מעשה. וריש לקיש אמר פטור. אז הגמרא מסבירה את הסברה של המחלוקת, רבי יוחנן אמר חייב, כי רבי יוחנן סובר שכמעט פיו אבי המעשה. למה? כי אחרי הכל הוא מניע את השפתיים בדיבור, והוא מביא פה מאירי מאוד יפה, שהמאירי כותל שעל מנת שבהמה תשמע בקול, הוא חייב, אומר המאיר, הוא חייב להוציא דיבור ממש, לא רק צעקות, כך אומר המאיר, הוא חייב ללכת לדבר איתם שפת החיות. הוא כותב פה המאירי שלשור היו אומרים אין אין, ולגמל היו אומרים דה דה. זה הוא גם מאירי כותב, המושגים שהיה בזמנו. אז הוא אומר, זה לא רק סתם צעקה, זה גם חייב לדבר איזה דיבור, אז לכן לפי ריש לקיש כמעט שפתיים, אבי מעשה, אז לכן זה לא נכנס לקטגוריה של אף שאין בו מעשה, ולכן זה כן יש מלכות. השאין כן, ריש לקיש, זה רבי יוחנן סובר, סליחה. רבי יוחנן אמר חייב כי הכמעט פיו אבי מעשה. ריש לקיש אמר פטור, כי ריש לקיש סובר שקל לא אבי מעשה, והתורה מחייבת מלכות רק עליו שיש בו מעשה, ככה ההלכה. תוספות, אני לא אמד את כל התוספות, תוספות רק ההתחלה, בגלל שהזכרת את זה, יש גם תוספות על ריש לקיש שאלה. אבל נראה את מה שאתה הזכרת, תוספות דיבור המתחיל רבי יוחנן אמר חייב, כי הקימת שפתיים מה ומעשה. אז תוספות הולך לעשות פה באמת סדר מאוד יפה, מתי רבי יוחנן סובר הקימת שפתיים מה ומעשה? תמיד? אז תוספות שואל שאנחנו רואים במקום אחר בשס, במסכת שבועות, ששם רבי יוחנן סובר שהקימת שפתיים לא ומעשה. אז מה קורה פה? אז תוספות הולך מיד לסכם, מתי רבי יוחנן אומר עם קימת שפתיים, זה כמו שאמרנו פה שאב ומעשה. אז אומר תוספות, תמה, בפרק ג' דשבועות, דף חפחה לפעמוד א', אמר רבי יוחנן ככה, אומר היה רבי יהודה, משום רבי יוסי הגליני, כל אף שאין בו מעשה, אין לו קין עליו. ככה כתוב שם, חוץ, תראה מה שאתה אמרת, לכן הזכרתי מזה, חוץ מנשבע, ומימר, ומקלל. ככה אומר רבי יוחנן, אומר היה רבי יהודה, משום רבי יוסי הגליני, ומקלל חברו בשם. עכשיו, אבל לא רבי יוחנן כאפי כאמר אחה, דקימת שפתיו, אב ומעשה. ככה אנחנו עכשיו סיכמנו, רבי יוחנן אומר פה אצלנו, חסמה בכל וניגה בכל חייו. אז רבי יוחנן אומר פה אצלנו שזה מעשה. אז אם כן נשבע וממר ומקלל חברו בשם, המים מחשב אותן שם עליו שאין בו מעשה. למה רבי יוחנן שם בדיבור, שהשלוש דברים האלו, נשבע, ממר ומקלל חברו בשם, שזה לכאורה אותו דבר פה עושה בדיבור, אז שם רבי יוחנן מחשיב את זה, כמו בקטגוריה שזה לאף שאין בו מעשה, ופה אצלנו הוא סובר שכמעט צוותיים, מה במעשה? אז תוספות שואל פה מה קורה פה אצל רבי יוחנן, כן? קושייה יפה. אז מגיע תוספות אולי לעשות ממנו מאוד יפה, שמתי רבי יוחנן אומר שכמעט צוותיים, מה במעשה? מאוד יפה. דווקא שדרך שאתה הקמת את השפתיים, נהיה פה תוצאה של מעשה. דוגמה, פה יש לנו פה שור וחמור עומדים ביחד מזורגים, אני הלכתי, עשיתי הקימת שפתיים בפה, מה קרה דרך הקימת שפתיים? הם התחילו ללכת, נהיה מעשה. אותו דבר בנושא שלא תחסום שור בדישו. יש לי פה שור שעם פקק. בגלל שאני הבאתי לפספס כל אחד בשפה כמו שמירי אומר עם קולות, אז מה נהיה? נהיה מעשה. שם רבי יוחנן אומר שכזה סוג הקימת שפתיים, זה נקרא מעשה. אבל בשלוש דוגמאות שאתה הזכרת שם, שכתוב שם בגמרא, שחוץ מנשבע וממר מקלל, מה הוא עשה שם? עשה רק הוא נשאר בדיבור. לא ראו שם איזה מעשה שנהיה מהשבועה, מהמימר והמקלל. אז שם אומר רבי יוחנן שבאמת הקימת שפתיים נכנס לקטגוריה של אף שאין בו מעשה. אז תוספות מאוד מסכן, יפה את רבי יוחנן, תסתכלו את התירוץ בפנים. ויש לתרץ, זה לא כאמר רבי יוחנן, הקימת פיו ומעשה אלא אחה, למה? משום בדיבורי כביד מעשה, כמו שאתה רואה פה, שהולכת ודשה, ולא אכילה, בגלל שאתה קורא לה, היא הייתה עם פקק, עכשיו בגללך היא הולכת ודשה בלי אכילה, כדאמרין לה בריש תמורה, כמו שהגמרא במסכת תמורה מסביר, שהעיד חוץ מנשבע וממר ומקלל חברו, אז הוא אומר שם, אמר לרבי יוחנן, נתנה לא תסנה ממר, למה? אל תכניס לשלוש גם ממר, כי בממר די בדיבורי כביד מעשה, בקיצור, אז תוספות כבר ממשיך, תראה עוד שתי שורות הלאה, אבל נשבע, לא אביד בדיבורי שום מעשה, כי נמול כאלה אתם ואכלתי ולא אכלתי, אז זה הסיכום לפי רבי יוחנן, מאוד יפה, שבאמת לא תמיד הוא אומר שכמעט פיבה במעשה, רק באופן שיש תוצאה, אם אין תוצאה של מעשה, אז באמת הוא סובר גם כלא במעשה. תוספות הזה לא נזכיר, כי זה יותר, תוספות גם פה שואל שאלה אחרת, בדיבור המתחיל ריש לקיש. אז הכל פנים, אנחנו הבאנו פה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, על דיבור, הניגה בכל חסמה בכל, אז פה בגמרא למדנו שרבי יוחנן אומר חייב, ריש לקיש אומר פטור. מגיע הגמרא ושואלת את עציבי רבי יוחנן לריש לקיש. אנחנו עוברים לדף צדיקה לפמוד א', יש משנה במסכת תמורה. אנחנו יודעים שכתוב בתורה, שכל במה שהיא קדושה, אז כתוב בתורה לא יחליפנו ולא ימירנו. ככה כתוב בתורה, אבל כתוב בתורה הלאה, שאם עשית אמרה, ואם אמר ימיר בהמה בבהמה, בבהמה, אז כתוב בתורה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. עכשיו מי יכול לעשות אמרה? אז יש תחילת המשנה, כתוב שם במסכת תמורה, רש"י מביא פה את הרשע דמסניטין, אז כתוב שם במשנה, הכל ממירים. אחד האנשים ואחד הנשים, גם גברים וגם נשים יכולים לעשות אמרה. זה הרשע של המשנה במסכת תמורה. ואז אנחנו ממשיכים פה, צדיק א' מוד א' למעלה, ממשיכה פה הגמרה על ההמשך של הרשע של המשנה, מה שרש"י מביא פה שראיתם. ממשיכה המשנה, לא שאדם רשאי להמיר, כאילו בגלל שכתוב הכל ממירין, אז כאילו המשנה אומרת, אל תחשוב כאילו שמותר לכתחילה להמיר. לא שאדם רשאי להמיר, רק מה? אלא שאם ממיר, הכוונה שאם הוא אמר ככה, אם הוא אמר שיהיה על זה, שהוא ממיר זה על זה, אלא שאם ממיר, מומר. ומה כתוב בהמשך במשנה במסכת תמורה? וסופג את הארבעים. הוא סופג לאו, כי אחרי הכל הוא עבר על הלאו, שכתוב בתורה לא יחליפנו ולא ימיר, לא ימירנו. תוספות שם במסכת תמורה על המשנה הזאת שם, תוספות שם אפילו כותב שארבעים זה לא ארבעים. אפילו, אתה יודע כמה מלכות הוא סובר? שמונים. למה שמונים? כי יש שתי לאווים. יש לא יחליפנו ולא ימירנו. אז שם יש שתי לאווים, אז תוספות שם במסכת תמורה כותב שזה לא ארבעים, רק סופג את השמונים. על כל פנים, מה הוא עושה בתמורה? תמורה סך הכל מה הוא עושה? הוא מדבר בפה. אז זה לכאורה לאו שנעשה בדיבור. ומה אנחנו רואים פה במשנה? שאם בן אדם עבר על הלאו הזה של תמורה, מה כתוב מפורש? שהוא מקבל מלכות, שהכמעט פיל, אבי מעשה. אז רבי יוחנן שואל לריש לקיש, יש לי משנה מפורשת כמוני. אמר לי, כמו שהסברנו, במהלך הקודם אנחנו יודעים, כאילו אנחנו הולכים להלכה, שהכמעט שפתיים לא אבי מעשה, אנחנו רק רוצים לדעת האם דיבור נכנס לקטגוריה שהכמעט שפתיים או לא. האם דיבור נכנס ללאו שאין בו מעשה או לא, ככה הסברנו מקודם. הוא מגיע ריש לקיש, אומר מאוד יפה לרבי יוחנן, מה שכתוב שם במשנה, שלאו שנעשה בדיבור בלבד לוקים, כי זה הולך בכלל כמו התנא של רבי יהודה, שהתנא רבי יהודה בכלל סובר שלאו שאין בו מעשה, לוקים עליו. אז אם ככה, אל תקשה לי מהמשנה בתמורה, כי אומר ריש לקיש, כי המשנה שם הולך בכלל עם שליטה, שלאו שאין בו מעשה כן לוקים. אתה מבין? אז אם ככה, אל תקשה, אני סובר שדיבור לאו שאין בו מעשה, ואני סובר כמו השיטה, כמו ההלכה של לאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו, והכמעט שפתיים לריש לקיש באמת לא אבי מעשה. היי, תביא לי שמה שאתה רואה מפורש שלאו שאין בו מעשה כן לוקים, כי זה הולך כמו רבי יהודה, שאפילו שדיבור זה באמת סך הכל הכמעט שפתיים ולא מעשה, אבל לפי רבי יהודה לאו שאין בו מעשה לוקים. אז אם ככה, כל המקום הבא בשלום. אמר לי, אז ריש לקיש אמר לרבי יוחנן, אמר לי רבי יהודה היא, ואמר לאו שאין בו מעשה לוקים עליו. אז אם ככה, אתה לא יכול להוכיח מפה שדיבור נחשב מעשה. דיבור לעולם לא נחשב מעשה. למה שם לוקים? כי זה לאו, כי זה הולך כמו שיטת רבי יהודה, שרתן רבי יהודה סובר שלאו שאין בו מעשה לוקים עליו. שואלת הגמרא, אמי מצית מוק מתלה כרבי יהודה? האם אתה יכול להעמיד את המשנה שם, את המשנה הראשונה בתמורה נדמה לי, זה בית עמוד א', האם אתה יכול להקים שם את המשנה הזאת כמו רבי יהודה? והקטן הרשע, וכבר אמרנו מקודם את הרשע שם ברשי, מיד כתוב שם המשנה הראשונה במסכת מורד הבית עמוד א', כתוב ברשע של המשנה הזאת, הכל ממירים, אחד האנשים ואחד הנשים. עכשיו, מזה שכתוב שם המילה הכל, אז בדרך כלל הכל ריבוי, כמה המשנה הייתה צריכה לכתוב? אחד אנשים ואחד אנשים ממירים. למה כתוב הכל? אז והבינה בה, שם הגמרא, מיד שם הגמרא, זה גם בדף בית עמוד א', אז הגמרא שם בתמורה שואלת, הכל עטו ימי, מה באה המשנה לרבות במילה הכל? אז המשנה מתרצת, הגמרא מתרצת שם, שהמילה הכל מגיע לרבות מה? לעטו יורש, שגם בן אדם שירש קורבן מאבא שלו, זאת אומרת, הקורבן כבר אבא שלו הקדיש, ואז הוא ירש את זה כשזה כבר היה קדוש, אז גם היורש קורבן מאבא שלו יכול לעשות תמורה. ככה הגמרא מתרץ או מסבירה את המילה הכל שכתוב במשנה, שהכל בא לרבות את הדבר הזה. עכשיו, מה החידוש? מה החידוש שיורש יכול להמיר? זה שלו, אם זה שלו, הוא כבר יכול לעשות תמורה. אז הגמרא כותבת שם שהחידוש הוא דלא כרבי יהודה. כי רבי יהודה לא סובר ככה. רבי יהודה סובר שהיורש, אם הוא ירש את זה שהוא קדוש, אין לו בעלותה לעשות לגבי תמורה. אז כתוב הכל במשנה שם, מיד במשנה, להגיד שאנחנו לא פוסקים כמו רבי יהודה, רק הכל, גם היורש יכול לעשות תמורה. נו. דאיקה רבי יהודה אמר יורש אינו ממיר, יורש אינו סומך. אז אם ככה, יש לנו פה הוכחה מפורשת מהגמרא שם לבד, שהמשנה לא הולכת כמו רבי יהודה. אז איך אתה ריש לקיש יכול להגיד שההמשך המשנה הולכת כמו רבי יהודה? תרצת את הגמרא, תירוץ הידוע שמלא פעמים הגמרא מתרצת, כן? אומר ריש לקיש, אי תנא שם המשנה, התנא של המשנה, סבר לה כבתאי בחדה, ופלג עלי בחדה. התחילת המשנה שכתוב הכל ממירין, הכל בא לרבות, שם הוא חולק על רבי יהודה. ושם באמת הוא סובר הכל בא לרבות, כמו שהגמרא אומרת, שגם היורש יכול לעשות תמורה. ההמשך של המשנה, שמה כתוב בהמשך של המשנה, שסופג את ה-40 אם הוא עשה תמורה, זה באמת הולך כן כמו דד רבי יהודה, כך אומר לך ריש לקיש, שבאמת לאו שאין בו מעשה לוקין, ודיבור זה באמת לאו שאין בו מעשה ולוקין. ככה ריש לקיש מתרץ לך את המשנה. אז אם ככה, להקשות קושייה אתה כבר לא יכול, אם יש לו תירוץ, ריש לקיש מתרץ ככה את המשנה. אז אם ככה, ככה ריש לקיש תרץ את המשנה של רבי יוחנן. אנחנו ממשיכים בגמרא פה, ברייתא חדשה. עכשיו אומרת הגמרא, תנו רבנן, החוסם את הפרה. בן אדם, פה מדובר על סוחר או שואל. בן אדם הלך שכר או שאל פרה, בקיצור, הפרה לא שלו. מה הוא הלך ועשה עם הפרה שלו? שלו. הלך ודש בה. הוא הלך גם חסם וגם דש, החוסם את הפרה. הולך סוחר פרה ועושה עם הפרה הזאת איסור תורה, הלך וחסם ועשה דדישה עם פרה חסומה. הדבר ראשון, בגלל שאמרנו שמי עושה את האיסור, מי שעושה את הדישה בחסימה, הדבר ראשון לוקה, הוא עבר עליו שלא תחסום, אז הוא מקבל מלכות, זה ברור. אבל החידוש פה שהברייתא מוסיפה פה זה עכשיו, שהוא משלם, הוא חייב לשלם את מה שהפסיד לבעל הפרה. כי עכשיו הבעל הפרה המזכיר או המשיל יודע שעכשיו היא הולכת לעבוד בשדות, אז מה זה? הולכת לאכול עכשיו, באותו זמן, הולכת לאכול את הרוחות שלה בזמן של הדישה, בזמן העבודה. עכשיו הוא חסם לה את הפה. אז יוצא שעכשיו הוא הפסיד לאוכל. אז כשהוא מחזיר את הפרה אחר כך לבעל הבית, הסוחר הוא השואל, אז הוא צריך לשלם, משלם ארבעה קבין לפרה, שזה הכמות שרגילה בדרך כלל פרה לכל אישה עד אישה, וכמו שאמרנו אתמול, ושלושה קבין לחמור. עכשיו, הכמות הזה, זה כמות ליום אחד. עכשיו, בואי, מה יהיה הדין אם בן אדם סך הכל שכר או שאל פרה לכמה שעות? או שבן אדם שכר ושאל פרה לחודש שלם, מכל פעם בשעת הדישה, הוא הלך וחסם. אז תמיד לפי החשבון הזה, תמיד תלך לפי יחסי ליום הזה. זאת אומרת, יום שלם זה לפרה ארבע קבין, אוכלת בשעת דישה וחמור שלושה קבין. שלוש שעות, תעשה עכשיו יחסית, אתם יודעים טוב מתמטיקה, תהיה כמה יצא החשבון הזה. אז אם ככה, זה החידוש פה הברייתא לגבי החיוב התשלומים, שבן אדם חסם עם פרה של החבר שלו.
יום שלם מלילה עד לילה?
מה?
אם הוא השאיר את זה אצלו חודש, לא משלם כלום, היא אכלה אצלו, מה?
לא, אבל יש עניין שהיא גם חוץ מזה אוכלת בזמן הדישה, כי אם עם הפרה הזאת אתה הולך ועובד, אז עכשיו הפסדת לה את האוכל שהיא... חוץ מהאוכל שאתה נותן לה בנוסף...
אבל כשבא אחר כך להדיר, היא אכלה שם
נכון, אבל שלוש. כנראה, ככה אתה רואה פה, מדובר פה כנראה לא... אבל כנראה אם זה עבודה שלו, גם לי היה קשה קצת את השאלה שאתה שואל, אתה רואה? שאלה טובה מה שאתה שואל, כאילו, גם חשבתי. אבל
לא
פה,
לא
מוכח, שפה מוכח שפרה שעשויה לחרישה, אז היא הייתה אוכלת תמיד, אם הולכים לתיום, הכמות הזאת היא הייתה אוכלת, ואם עכשיו מנעת ממנה, הפסדת עליה את זה. בנוסף, שהבאת לה בבית לאכול, זה לא קשור, זה הפסדת עליה את זה. אז כנראה גם הערך של הפרה יורדת, היא הייתה יותר רזה, לא מבין בזה, נכון רבי דן? ככה מוכח. כי גם לי היה קשה מה ש... כאילו מה, מה, השארת אותה לצום עם... השארת אותה לצום עכשיו, אם היה אצלך שבועיים, מדובר פה כאילו רק בשעת הדישה הוא חסם לו אחר, אבל כאן היום יכול להיות שהוא נתן לסוג בית. יותר דברים זולים, יותר...
אבל משלם רק על
זמן של הדישה. מה המטרה של החסימה? המטרה של החסימה רוצה פשוט להרוויח שם את ה... רוצה למכור את התבואה, לא רוצה עכשיו שהיא תאכל, בפרט שזה פרה של החבר, החשבון החבר שלו, שהיא תלך. אחר כך שהיא תיחלש, שלא תקבל אוכל. אצל הפרה שלו הוא לא יעשה את זה. לא יודע, כל פנים, פה הברייתא הולכת ההלכה של החבר שלו. מה כתוב פה בברייתא? כתוב פה בברייתא, רביצה. כתוב פה בברייתא ש... שיש מצב שבן אדם גם מקבל מלכות וגם משלם. אותו בן אדם ששכר והשיל פרה, מה הבן אדם הזה? גם עבר עליו שלא תחסום, גם עבר, הרב יואב, גם עבר עליו שלא תחסום, וגם אתה אומר לו לשלם את אותו כמות לבעל הבית, למזכיר או למשיל. עכשיו אנחנו יודעים שיש מושג של קימלא דרבא מיניה. קימלא דרבא מיניה זה יש לנו גם במלכות ותשלומים וגם במיטה. מיטה ותשלומים כולם יודעים, אם בן אדם באותו מעשה שהוא עשה חייב גם מיטה וגם תשלומים, אז אומרים השם ישמור שהבן אדם יהיה לו את הכפרה כבר במיטה והוא פטור מלשלם, זה נקרא קימלי בדרה במיני, שהוא יעמוד בדבר החמור. עכשיו אותו דבר פה, מלכות מול תשלומים, מה יותר חמור? 39 מלכות.
תלוי מי זה בן אדם.
בדרך כלל זה היה בתלמוד, אז אם ככה שואל את הגמרא, למה אנחנו אומרים פה שהוא גם לוקה וגם משלם? אנחנו יודעים שיש לנו את ההלכה שלוקה לא משלם, אז למה פה כתוב לוקה משלם? שואלת הגמרא, ואינו לוקה היא מת ואינו לוקה הוא משלם, כי יש לנו את הכלל שקוראים לבד רבא מיני, כן, ראה שראית הפסוק שכתוב כדי רישתו, וזה שתי רישיות, אז לכן הוא פטור, הוא לא חייב שתיהם. ותרץ את הגמרא, תירוץ הראשון, התירוץ הכי פשוט, בנושא במלכות יש מחלוקת, במיטה באמת פוסקים שקוראים לבד רבא מיני, אבל במלכות, אם מלכות, הרי בן אדם נשאר בחיים, האם במלכות הוא פטור מלשלם או לא, זה מחלוקת. רבי מאיר סובר שלוקה ומשלם. אז אם ככה פה הברייתא הולכת כמו רבי מאיר, זה ברייתא. תרץ למה אמר רבי, יאמני רבי מאיר, ידע אמר לוקה ומשלם. רש"י מביא פה, דיבור המתחיל רבי מאיר הוא, במסכת מכות דף דלת עמוד א', רש"י מביא פה את הדוגמה, שאם בן אדם מגיע, מעידין לנו על איש פלוני שחייב לחברו 200 זוז, ואז מגיעים עדים, זוממים אותו, סתם העדים האלו סתם שקרנים, לא חייב שום כסף. אז מה כתוב שרבי מאיר אומר? לוקים, כי אם נמצאו זוממים זה לאו, וחוץ מזה גם כן משלמים מה שהוזמו לעשות לחברים, והם צריכים לשלם את ה-200 זוז הזה. אז רואים שיטת רבי מאיר, זה התירוץ השני, הראשון. רבא מגיע ואומר תירוץ השני. רבא מגיע ועושה לנו סדר מאוד יפה. רבא אומר, יש מושג של בידי אדם, ויש מושג בידי שמיים. מה זה אומר? בידי אדם, אז יכול להיות, כמו שאתה אומר, אנחנו יכולים לפסוק באמת שלוקה ואין משלם. בידי שמיים, אם מגיע לבית דין, אז בית דין אומרים, קיבלת מלכות, אנחנו לא יכולים לבקש כסף. זה נקרא בידי אדם. אבל יש גם מושג שנקרא לצאת ידי שמיים. בשביל לצאת ידי שמיים, אז מה אנחנו אומרים? הוא כן אמור לשלם. איפה? מביא הוכחה מאוד מעניינת. מאיפה הוכחה? אז בואו נראה בפנים בגמרא. רבא אמר, אסנן אסרה תורה. אנחנו יודעים, כולם יודעים מה זה נקרא אתנן זונה, יש לנו את הפסוק, הפסוק, אין לי את זה פה בפינה, כולם יודעים את הפסוק, לא תביא אתנן זונה במחיר כלב. זאת אומרת, אתנן זה נקרא שתשלום שבן אדם נותן לאישה, בעבור שהיא תזנה איתו, אז אם היא קנתה בו קורבן, אז כתוב בתורה, עשרה תורה, אתנן עשרה תורה, אסור לקבל את זה לקורבן. האיסור הזה יהיה, ואפילו בא על אמו. בן אדם שבא על אמא שלו, מה יהיה הלכה בתורה בן אדם שבא על אמא שלו?
הוא
חייב מיתה. עכשיו, בדין, יכולים עכשיו, אם הבן אדם הזה הבטיח למתנה לאמא שלו, השם ישמור שלא נדע, הבטיח למתנה. ועכשיו, היא מגיעה לבדין, ובדין לפני שהולכים להרוג אותו, כי הוא עשה חייב מיתה, כי הוא בא לאמא שלו, איסור חמור מאוד, אז היא הולכת לבקש את המתנה.
רגע, היא לא חייבת
מתנה. מי חייבת אותה?
מה?
היא לא חייבת מתנה?
מי חייבת מתנה?
אתה שואל עכשיו שאלה שלה.
הוא לא אנס אותה, הוא בא מסונה.
אולי היא באה עליה באה באונס. לא חשבתי על השאלה שאתה שואל, אתה יודע? רגע, לא, לא, אין
לי
שאלה בתוספות. בתוספות לך זה. לא יודע, לא חשבתי. פה מדובר פה כרגע, בוא תראו את הדגש, מה זה נכנס פה, אנחנו לא מדברים פה מסכת של מסכת זונה, אתנן זונה. פה המסר, תראו את המסר מה היא עכשיו. עכשיו, בבית דין, עכשיו, אם היא באה לבקש את המתנה, בית דין עכשיו אומרת, תקשיב, הוא הבטיח לי, הוא לא עומד בדיבור. בית דין יכולים ללכת לחייב אותו, תן את המתנה הזאת לאמא שלך? אי אפשר, למה? כי קום להם בדרה במיני, הולך לרוחים להרוג אותו, באותו מעשה הוא התחייב להביא את המתנה באותו מעשה זנות, אז קים להם בדרה במיני. עכשיו, מה יהיה הדין אם הוא ילד טוב, הוא בן שלה, אוהב אותה, והוא כן הולך ונותן את המתנה? אז מה אתה אומר, איך אתה מסתכל על המתנה הזאת? אתה מסתכל על זה בתור מתנה, או שאתה מסתכל על זה בתור אתנן זונה? למה היא נפקים? ונפקים מן האם היא עכשיו, הוא יביא את זה. ילד טוב, לפני שהולך למות, אומר, בסדר, הם לא יכולים לחיים אותו, אבל אני מבין לך, זה בדרך כלל זה מה שיש, שלא נדע. הבן יביא לאמא שלו את המתנה. המתנה הזאת היא נחשבת כאתנן זונה, או שבגלל שבדין לא יכולים לחייב אותה להביא את זה, אז אנחנו מסתכלים על זה סך הכל כמו איזה מתנה נפרדת. מה ההלכה? אז ההלכה, כמו שאנחנו יודעים, שבכזה מצב זה עדיין, זה מה שרב אומר, תסתכלו עוד פעם בגמרא, אתנן עשרה תורה, אפילו בא על אמו, אפילו שהוא בא על אמא שלו שהוא חייב מיתה, ואז מה אני יכול להגיד על המתנה הזאת? שהמתנה הזאת, אם הוא הלך ונתן, זה רק בתור מתנה, זה לא בתור אתנן, כי בעיקרון הוא לא חייב להביא את זה, אבל עדיין אנחנו אומרים, למה? כי יש עניין בשביל, בגלל שהוא בשביל לצאת ידי שמיים, הוא חייב להיות נקי גם מהפה שהוא הבטיח את האתנן, אז בשביל זה, אם הוא נתן את זה, זה נכנס לקטגוריה של אתנן. אז מה המסר לעניין? עניין לנו אותו דבר פה. כשאנחנו אומרים אין לוקה ומשלם, שאין לוקה ומשלם, זה לעניין בדין. בדין, הם לא יכולים ללכת לחייב גם תשלומים וגם מלכות. אבל אם הבן אדם הזה רוצה לצאת ידי שמיים, אז הוא כן אמור לשלם. אז מה שכתוב פה, לוקה ומשלם, זה ממש ברעיון פה, שבדין לא יחייב, ומשלם מעצמו אם הוא רוצה לצאת נקי כדי בורא עולם, אז הוא כן צריך לשלם. עכשיו תראו ברשי מה שאני הסברתי כלך בקיצור. בוא תראו רשי דיבור המתחיל. רב אמר, אתנן שרה תורה, אפילו בא עלימו. אז רשי מסביר. ונתן לתלה באתנן, על אמא שלו. אתננו, אנחנו אומרים שאותו מתנה שאמא שלו קיבלה, זה נכנס לקטגוריה של אתנן, ולא בתור מתנה, ואסור לקורבן. למה דאתנן סתם מקריב? כתוב בתורה, אל תקריב אתנן כל אתנן. לא שנה אמו ולא שנה פנויה. ואף על גם, דאי תבא לבדינה, אם הבן הזה ילד לא טוב. תגיד, אני לא נותן לך את זה, הוא עוד לא נתן לה, והיא תלך לבית דין ותדווה את זה, כמה, תן לי אסנני, לא מחייבים אליי, למה דקם לבן רב המיני? אבל אם הוא נתן, כי האבן יעלה, אנחנו אומרים אתננו. אז מה אנחנו רואים? על מה? אפילו במקום מיטה, אפילו במקום שיש מיטה, נמי רמו תשלומין עלי, רק מה? אלא שאין כוח לעונשו בשתיים. אבל ידי שמיים לא יצא, עד שישלם. דאי לא רמו תשלומין עלי, אם תרצה להגיד לו שגם בידי שמיים הוא לא חייב, אז כי אבן יעלה מיה ואתנן, זה סך הכל מתנה באמה הוא דאייב לה. אז מזה שאנחנו רואים שאם הוא הלך ונתן לה את האתנן, ונתן את המתנה אפילו שהוא חייב מיתה, זה נחשב אתנן ולא יכול להקריב וזה לא נחשב מתנה, מפה אנחנו רואים שיש עניין מידי שמיים, ואם מידי שמיים זה נחשב אתנן, כי הוא חיובטיח, אז לכן אסור להקריב, אז אותו דבר לעניינינו. אז תראו גם כן, בגבי חוסם נמי, תשלומין רמו עלי, בגבי חוסם אחרי הכל עשית עזק, למזכיר שלך, לבעל הבית שלך, רק מה? אלא שאנחנו פוסקים שאין לו כבן משלם, אלא שאין כבר בית דין לעונשו שתיים. וכיוון דרמו תשלומין עלי, לא יצא ידי חובתו מהשמיים עד שישלם. אז אם ככה, זה המהלך הראשון של רש"י. מהלך שני של רש"י זה מהלך אחר. מהלך שני של רש"י, מה יהיה הילד הזה הבא על אמו? הוא לא הביא לאתנן. בית דין מחייבים אותו מיתה. ובדין לא יכול, מה ידיד אם האמא הזאת הולכת לילד שלה לפני שהוא מת, היא גונבת לו, תופסת לו איזה מתנה, יכולים להוציא את זה ממנה?
לא.
אז אותו דבר פה יצא, פה מדובר באופן רש"י הפירוש השני אומר כאילו בנושא של תפיסה. שפה מדובר כאילו כן לשלום, שאם הוא תפז, רק ככה לשון השני רס, תקלו רעש, אינה מי, אי תפיס, לא מפקין לביני. שמה שכתוב לו כיום השלם, זה לא שבדים מחייבים לשלם, את מדובר פה שאם הבעל הבית תפס מה שהשווי של שלושה קבין לחמור וארבע קבין לפרה, אז זה כמו אתנן זולה, שאי תפיס לא מפקין לביני. זה הפירוש השני ברשי, כך שמעתי מפי מורי הזקן, ויש דוגמתו בבקם הפרק מרובה, ושם מפורש יותר, בבין למורי, הפירוש השני רשי, רשי כזה בהבלעה. יותר מוכח מהפירוש הזה, למה? כי בגמרא לא כתוב פה את האי תפיס. בגמרא כאילו זה יותר מוכח שכאילו ראיה שלמה, אבל כל פנים רשי כן מביא את הפירוש השני. אז כל פנים בינתיים הבאנו שתי מלאכים. הבעיה אומר שזה כמו רבי מאיר שלוקה ומשלם. רבה אומר שפה מדובר תשלום מבחינת לצאת ידי שמיים, וזה נחשב תשלום. תירוץ אחרון של רב פאפה, אנחנו רואים לתירוץ השלישי, רב פאפה אמר שמשעת משיכה היא חייב לה במזונותיה, היא מילקה לא לקה עד שעת חסימה. אנחנו כולם יודעים כל הזמן, מתי אנחנו רואים את המושג שקוראים להם ידי רבה מיני? שבאותו שנייה הבן אדם חייב גם מוות על אותו מעשה שהוא עשה וגם תשלומים. פה אנחנו אומרים, תהרוג אותו בדין, הורגים אותו, הוא לא פטור מלשלם. אותו דבר במלכות, הוא עשה מעשה, שבאותו מעשה שעשה, באותו רגע הוא התחייב גם תשלומים וגם מלכות, אז אנחנו אומרים, לוקה ואין משלם. אבל פה במקרה הזה, שהוא הלך ועשה משיכה מהבעל הבית שלו, עוד לא חסם שום דבר. באותו רגע הוא כבר חייב לספק את המזונות לפרה של המזכיר כל זמן שזה אצלו. זהו. עכשיו, אחרי יום, יומיים, שלוש, יכול להיות אפילו אחרי שעה, אחרי חצי שעה, הוא הלך וחסם והניג אותה, אז מאז הוא רק חייב מלכות, אבל החיוב השעת התשלום על המזונות של הפרה, מתי זה חל? איך שהוא עשה משיכה. אז אם ככה, רגע שזה לא הגיע ביחד, אז לכן, אפילו שהוא לוקה משלם. זה רב פאפה אמר.
אז בית דין מחייב אותו לשניהם גם?
אז לפי התירוץ של רב פאפה באמת, אז מה, נפקים מן המוד יפה כמו שאמרת, שלפי רב פאפה בית דין מחייב. עשית מוד יפה את ההבדל של רבא ורב פאפה. זאת אומרת ככה, לפי התירוץ של הבעיה באמת לוקה משלם רק כמו רבי מאיר. לפי התירוץ של רבא לוקה ומשלם, פה זה נקרא לפי המלאך הראשון של רשי, שבידי שמיים מעצמו, וזה נקרא משלם, לא בית דין לא יכולים לצבוע אותו. יפה מאוד. מלאך השני של רשי בפירוש של רבא מדובר שהוא הלך שהבעל הבית תפס, לא מפקין מיני. ולפי רב פאפה, כמו שאתה אומר מאוד יפה, שבית דין מחייבים אותו, למה? כי החיוב המלכות והחיוב התשלומים לא הגיע באותו רגע.
אז עכשיו חייבו אותו את השם, אין לו כסף, קורתי לעבד 10 שנים.
אם אין לו כסף, אז שיהיה לו כסף הוא ישלם, זה כל, כמו כל בעיה.
הוא צריך לשאר אותו מקום.
מה? למה עבד? יש הלכות בזה, אם אין תשלומים, אז כמו, איך אומרים? נראה אם יש לו מטלטלים, נראה אם יש לו מקור, יש בזה הלכות. לא תמיד מוכים לעבד. עבד מוכים גנב, עבד מוכים. מי שהלך ומוכר את עצמו, כן. עכשיו מביאה הגמרא את רב פאפה, עוד הלכות עכשיו לעניין כליים. הכל פה, כמו שדרך הגמרא, דיברנו לא תחסום, ואז נכנס כליים, עכשיו הולכים לדבר פה עוד הלכות בכליים. אמר רב פאפה, אנה מילה באי מיני, דבי רב פאפה ברבא. יש, שאלו אותי פה ספקות, שאלו אותי בני הבית של רב פאפה ברבא, התפשתי לי לאיסור, פשטתי להם, שתי השאלות שהם שאלו אותי, פשטתי להם שאסור. חדה כהלכת, פעם אחת עניתי להם שזה אסור, באמת שזה הלכה שזה אסור, מדינה זה אסור. וחדה, דבר שני, דלף כהלכת, מה זה נקרא? מבחינת הלכה זה מותר, רק אני החמרתי על עצמם שלא יזלזלו בדבר, אז אמרתי להם שזה אסור. עכשיו איזה ספק הראשון שהוא החמיר להם, שהוא אסר להם מדינה, ואיזה ספק שני שרק אסר להם מחומרה. זאת אומרת הגמרא, הדבר, השאלה הראשונה שהם שאלו אותי כזה שאלה, בדיוק עכשיו אנחנו ערב שבועות, כן, מאכלי חלב, וזה, אז בוא תראו שאלה מעניינת. בואי מיני, מהו ללוש את העיסה בחלב? יש לך עיסה, אתה רוצה עכשיו לעשות בצק עיסה, ללוש את זה ביחד עם חלב, בשביל לעשות עם זה לחם, שבצק את החלב. זה בדיוק עכשיו לפני שבועות יש את השאלות האלו אצל רבנים, כן? אז מה, מותר או אסור? אז פה אומר להם רב פאפה שמה הוא פשט רבי דוד?
אסור.
זה אסור. פשטה לי לאיסורה כהלכתה, מדין. למה? דתנא, יש לנו ברייתא מפורשת שכתוב בברייתא ככה. אין לשין את העיסה בחלב, אסור ללוש את העיסה בחלב, ואם לש, אם הוא לש, כן את הפת, כל הפת כולה אסירה, מדינה
מה אסור. הסיבה, מה הסיבה? מה,
הנה עכשיו בגמרא יפה מאוד, מה שאתה שואל עכשיו, אומרת הגמרא, למה מפני הרגל עבירה? כי אני מאוד מפחד, כי לחם אתה יכול לאכול גם עם חלבי, גם פרווה וגם בשרי, אז אני מפחד שפתאום זה יהיה אצלך הבית בארוחת צהריים, שאתה אוכל איזה על האש טוב, איזה שווארמה, ותיקח את הפיתה, תהיה בטוח שזה פיתה פרווה, ותאכל את זה עם על האש טוב שזה, ואז בן אדם יכול להיכשל ברגע, אז כבר הגיעו חכמים, החמירו את זה, זה לא חומרה, מדינה אמרו, מפני הרגל עבירה, שאני מפחד שיוכל עם הפת הזה בשר, ואז עכשיו אתה ממש בבשר בחלב. אז זה הלכה אחת שכתוב בברייתא על הנושא הזה של פת חלב.
זה בורק הסוסים אותו משולש.
או יפה, רציתי להגיד, זה הלכה, מה הלכה? תקף נגיד. עוד בוא נגמור פה את הברייתא, עוד כיוצא בו, אין תשין את התנור בעלייה. אסור למרוח את התנור באלי אלי, זה נקרא זנב בבהמה, שזה מאוד שומני. ואם טש, אם הוא הלך וטש וכן עפה בו יצפת בכזה תנור ששמת מריחה על כל התנור של השומן של העלייה, אז כל הפת כולה אסירה, כל הפת יהיה אסור, ואסור לך לפות בתנור הזה עד שיסיק את התנור, עד שאתה תסיק חזק את התנור והתחלה השומן. חייב לעשות ככה? מה זה נד בנת? תסביר להם מה זה נד בנת. לכאורה, הרי השומן, השומן זה סך הכל עכשיו, אחרי, אם עשית ניקיון טוב, לא הסקת 100%, לא הסקת 100%, מה זה הסקה? אתה עשית 100% הסקה, הורדת 100%, אם לא הסקת, לקחת חומר רגיל, הורדת את העלייה. עכשיו, מה יוצא? אתה מחמם אותו עכשיו, זה נקרא עכשיו סך הכל נותן טעם. ומה הוא נותן טעם? נותן טעם בתנור. עכשיו, מה שאתה הלכת ועפית שם בתוך הפת, נותן טעם בדבר השני, זה נקרא נד בנת. כי הדבר עצמו שם בתנור, והתנור נתן לזה. נד בנת, אנחנו פוסקים להלכה שמותר. אז תוספות שואל, למה כתוב פה ברשום כזה בברייתא? ואם טש כל הפת כולה אסורה, אתה יודע עד מתי זה יעשו? עד שיסיק את התנור ויתקלט. זאת אומרת, אם לא יסקת, רק יקית עם סנטמוריץ טוב, לא טוב. אז שואל תוספות למה, זה תוספות דיבור המתחיל פה, ואם טש כל הפת כולה אסורה שהוא יסק את התנור, שואל תוספות תמה, למה ליד שהוא יסק בכינוח סגי, למה? כי הרגע שתעשה כינוח, דסו לו אבלה כנד ברנת, ושארו כמו כחולים, דגים שלו בקערה, זה מותר לאכולם שם בחלבי, והכל. אז בקיצור, אז כמו שאתה אומר, כמו שרבי דוד אומר, אז הראשונים כותבים שיותר פשוט הוא מביא לפה עד שהוא עושה, כי פשוט המושגים של הגמרא כנראה לא היה את כל החומרי ניקוי של תנורים סנטמוריץ, מסיר שומנים והכל. אז מושגים של הגמרא היה שהיית עושה הסקה טובה, ואז היה מתגרד מהר. אבל באמת אין החינם, אם יש לך בזמננו חומרים טובים, אז בעיקר הדין, אז אתה לא יכול לסור אחר כך את הפת. אז באמת כמו שצחי אמר, שבאמת בשולחן ערוך, בשולחן ערוך אנחנו פוסקים, בשולחן ערוך אנחנו פוסקים להלכה כמו הברייתא הזאתי, שאסור ללוש, אסור ללוש יישא בחלב, אסור לעשות בשום פנים ואופן. אז מתי כן היתרים? אז היתר אחד כמו שהוא אמר, שעושים פת, לא בצורה פת, עושים שינוי. בוא נגיד, כל הלחמים של אנג'ל אתה עושה ככה, אז פת חלבי, יישא חלבי, אתה חייב לפות את זה בצורה שינוי. יש עוד היתר שנקרא אם אתה עושה מאוד מועט, אבל לא יודע מה היתר בדיוק שמועט הגדרה, אבל מאוד מאוד החמירו, עד כדי כך, רבי יואב, יש שאלה שהגיעה שם, כתוב בתשובות המהרש"א, מה הדין בתשעת הימים? אצלכם בוא נגיד שבוע שחל בו. שבוע שחל בו, למשל באמצע השבוע, אף אחד לא אוכל בשרים. בוא נלך מקומות דתיים, חרדים, שאין שם אנשים שלא בערים מעורבות, זה באמת בעיה. תלך לשכונה שמי שקונה שם זה רק חרדי. אתה יודע שם, אז האם מותר אז לעשות לחם חלבי?
לא בנה, זה לא צחוק, מה?
יפה, מה הוא עונה, תראה את זה יופי. אז הוא אומר, לא, בגלל שאחרי הכל יש, הוא אומר שהחסידים עושים מלא את הסיומים עם השכל, שאז כן מתירים בשר. הוא אומר שיש חולים שמתירים להם בשר, לא נכנסים, כמו שאמרתי, ככה מרשם כותב בתשובה. אפילו שם, שאתה בטוח, לא, אחרי הכל פתאום יש סיום השכל, ואתה יודע, הוא יקנה את החפיטה הזה, יאכל את זה עם בשר. אז בקיצור, זה הלכה פסוק בשולחן ערוך, רק לעשות שינוי. כמו שאמר, בורקס חלבי, הרבנות נותן רק אם אתה עושה את בורקס אחרת. ובאמת, אם אתם רואים משהו, צריכים להעיר, כי זה הלכה פסוקה בשולחן ערוך. עד כאן השאלה הראשונה ששאלו אותו, שאלה לדינה, שהוא אמר שזה אסור מדינה. ואידך, הספק השני שהוא ענה להם שזה רק אסור לחומרה, אז היה שאלה כזאת, בואי מיני, מהו להכניס מין ושאינו מינו לדיר? האם אנחנו יודעים שכתוב בתורה, בהמתך לא תרביע כליים, אז האם מותר לך להכניס לדיר זכר או נקבה משני מיני בהמה או חיה, שאסורים זה בזה משום כליים? אז האם אני אומר שאני מה עשיתי סך הכל? אני הרבעתי אותם כליים ונכנסתי אותם אחד בשני? לא, מה עשיתי סך הכל? אני הכנסתי אותם לדיר. אז האם אני אומר שמותר? או שאני אומר לא, כי אחרי הכל אתה גורם להם לבוא, אז זה אסור. זה היה הראשון, השאלה השנייה ששאלו, ופה הוא אומר, יפשטי לי לאיסורה, אבל דלף כי הלכתה. פשטתי להם שזה אסור, אבל לא מדינה, רק לחומרה. למה? דאמר שמואל, כמו ששמואל אומר ככה, הוא במנאפים. מה זה אומר בנאפים? מנאפים, אנחנו יודעים, רש"י מסביר, אנחנו יודעים שאם יש עדים שבאים לחייב מיטה או מלכות על ניאוף, אחד מהעריות, אז שמה שמואל אומר שהתורה לא הזקיקה כל כך שהעדים צריכים להסתכל ממש עד שרואים את הביאה ממש, כי נקרא עוד מעט הלשון הגמרא, זה נקרא מכחול בשופרת, שהעבר נכנס פנימה. מכחול בשופרת זה היה מושגים שכאילו היה מכחול, שהם כוכלים את העיניים, אז כאילו היה... אז לא צריך להיות במצב כזה, רק מה? היא במנאפים עד שיראו כדרך המנאפים. תקף תסתכלו רש"י, אפשר לראות עכשיו רש"י. מה רש"י אומר במנאפים? מעידין עליהם, בדיבור המתחיל עם מנאפים, מעידין עליהם, מעידין לחייב דם מיטה ומלכות, מי ששכשכו זה על זה כדרך המנאפים. ואין צריך להעידים שיראו כמכחול בשופרת, למה? זה לא הזקיקתם תורה להסתכל כל כך.
שישכבו.
איפה אתה רואה? זה לא, לא יזכה כתם תורה להסתכל כל כך.
אנשים ישכבו את האנשים, לא משנה, לא?
אז אם ככה, אז, אין, אז, אז, אז לכן זה ככה שמואל אומר שבמנפים זה מספיק עד שיראו כדרך המנפים. אז אם ככה, הוא בכלי, או לגבי איסור כלי בהמה, אומר שמואל שהוא לא חייב מלכות עד מתי? עד שיכניס כמכחול בשפופרת. בכליים זה ממש איסור ארבע בידיים. זאת אומרת, מעיקר הדין מותר להכניס לדיר אם אתה לא עשית את ארבע בידיים. כל זמן שאתה רק מכניס לדיר, אפילו שאתה יודע שכנראה אחוזים גבוהים שהם יעשו את זה, אתה רק גרמה ומותר. כמו שאתה רואה פה ששמואל אומר שרק באיש ואישה זה ככה, אבל מעיקר הדין, אבל בבהמה
אנחנו רואים מפרש בכליים. מה? אפילו שהמטרה שלך שהם יעשו את זה.
מעיקר הדין, או! אז באמת ניכר הדין, אין בעיה, אבל הגיע שמואל ואומר שבשביל שלא יזלזלו בדבר, אסרתי את זה, יפה, אבל לא מדינה. אז הכל פנים, פה אנחנו רואים פה ששמואל אומר שבמנפ...
זה לא שמואל, זה רפפה.
שמואל, דבר שמואל הוא במנפים עד שיראו, רפפה פשט. לא, אני עכשיו אכנס לזה. עכשיו, הראש כותב פה שמה ששמואל אומר פה שבמנפים, אני אומר שמספיק העדות שאתה יכול לחיים אותה מיטה ומלכות על הניאוף, זה עד שיראו כדרך המנפים. אז הראש כותב מפורש שזה דווקא לגבי עונש. לגבי עונש מיטה או מלכות, פה אני אומר שמספיק שהעדים רק רואים את הצורה, לא רואים את כל המכחול בשופרת, אבל הראש כותב מפורש שלגבי, גם לעונש, זה שמואל אומר, בנפים אפילו למיטה, אבל הראש כותב לגבי להפריד את הזוג הזה, חייב כן לראות את המעשה עצמו, ככה הראש כותב. ככה הראש כותב, להפריד אישה מבעלה, אז חייב כן לראות את המעשה, כל מה שלא ראו, אסור לך להפריד את האישה, לאסור אישה על בעלה אסור. מגיע הנודה ביהודה ומקשה את הקושייה שהוא בטח מומד פה על הלשון. לכאורה קל וחומר, אם להרוג לעונש אתה סומך על העדים שרק ראו את השחשוב וכדומה כבר מספיק, כל שכן לאסור אישה על בעלה, אז ככה הנודה ביהודה שואל ריבונו של עולם על הראש. אז בתשובה שמה הבן של הנודה ביהודה כותב ככה, הוא אומר שיש משנה שכתוב במשנה, שורפים וסוקלים על החזקות. שאם יש לך חזקה שעשה את האיסור, אפשר אפילו לשרוף ואפילו לסקול. אז הוא אומר ככה, לעונש יש לנו את המשנה שיש חזקה, שורפים וסוכלים, עונש מיטה. אז כזה מצב שמואל אומר, במנפים עשו את הדרך, לחזקה 99.9, שאתה לא צריך לשאול להסתכל, תוריד את העיניים, זה לא בריא, אל תסתכל וזה מספיק לעונש. אבל בזוגיות של איש ובעלה, אז אנחנו יודעים שיש עוד חזקה פה, יש חזקה שאישה מותרת לבעלה. אם יש להם טבעת, הם חיים כדת משה בישראל, יש פה חזקה אחת שאישה מותרת לבעלה, ויש עוד חזקה שאתה ראית אותם ככה. אז אומר הבן הנודה ביהודה, חזקה מול חזקה, אין לך סמכות להפריד אותה מה שתראה את המעשה. מה שאין כבאיסור, יש לך את המשנה שכתוב, סוכלים על החזקות. ככה הבן של הנודה ביהודה כותב. אבל הנודה ביהודה עצמו מתרץ תירוץ אחר מאוד יפה. הוא אומר שבמיטה, בשביל מיטה, מה צריך לעשות לפני? התראה. אז בגלל שהיה שם התראה, אז הרגע שהיה התראה, ועכשיו אתה רואה אותם ככה, אז כאילו במילים אחרים הרס את כל החזקה של הזוגיות שלהם, והכל פה. אתה יודע, 100% שהם עשו את האיסור בגלל התראה. אבל לאסור...
לא הבנתי את האיסור, מה האיסור היה?
לא, עשו ניאוף. הלכנו מהריות, אחד מהריות. הוא לא שכב.
אבל היא הייתה עם מישהו אחר.
מישהו אחר, כן, בניאוף, זה נקרא ניאוף. השם בגלל בשביל להרוג חייב התראה, זה רגע שהיה התראה, אז פה אני כבר סומך ואני אומר סוכלי. אבל לאסור, אז אנחנו אומרים שמספיק עדים, כי לא צריך התראה. אז הוא אומר, פה את אין רגליים לדבר עד שתבדוק, ב-100% כותב אני יודע בעצמו, זה ההבדל לתרץ. ואז הם מתרצים ככה את שיטת הראש, מאוד מאוד מעניין. על כל פנים, אנחנו ממשיכים פה על ההלכה של שמואל, מגיע הגמרא ומקשה עכשיו קושייה, מטיב רב אח דביוי בר עמי. שמואל, מה שמואל עכשיו אמר ברגע? שבהמתך לא תרביע כליים, מעיקר הדין אנחנו אומרים, מותר להכניס לדיר, עד שיכניס כמכחול בשופרת. אז מגיע רב אח דביוי בר עמי מקשה קושייה. אילו נאמר, אם היה כתוב בתורה רק בהמתך לא תרביע, אז הייתי אומר, כן, זה ברייתא. אז כתוב שם, אילו נאמר בהמתך לא תרביע, הייתי אומר לא יחוז אדם הבהמה בשעה שעולה עליה זכר. זאת אומרת, במינים אחרים אסור לך להסייע בשום רביעה, אפילו במין במינו. מגיע הפסוק וכותבת, בהמתך לא תרביע מה? כליים. תלמוד לומר כליים, להגיד שרק במין בשאינו מינו יש לך לאסור. אז מדייק רב אח דביוי, אבל איפה שיש כליים, מין בשאינו מינו לאו, מכלל די כליים, מה כתוב פה? שאיפה יש איסור אחיזה? בכליים, בהמתך לא תרביע, מה זה לא תרביע? לאחוז אסור לך רק בכליים. מין במינו, אל תהיה קיצוני, אל תהיה איזה, מין במינו, תן להם, זה, מביאים ככה ילדים, הכל בסדר. איפה לא תרביע, מה זה לא תרביע? כתוב בברייתא, הנגיעה לאחוז, זה בכליים. אז מה אנחנו רואים? שיש איסור אפילו לאחוז, סתם, בלי כמכחול בשפופרת, וכליים, אז יש לנו פה קושייה עצומה משמואל, מכלל דכליים אחיזה נמי לא. תרצה מה פתאום. מה שכתוב פה שאני אומר שאסור לאחוז בכליים, הגמרא מדברת לשון נקייה. לאחוז מתכוונים לכחול בשפופרת, אבל אחיזה סתם אין איסור תורה. ואתה אומר, מהי אחיזה הכנסה, ומה יקרה לאחיזה? לישנה מעליה, זה לשון נקייה, ככה הלשון של הגמרא. מביאה הגמרא הלכה נוספת לגבי ארבעת בהמות, וגם על זה הולך להקשות רווחת מהברייתא הזאת של המדו. אמר רב יהודה, עוד הלכה, מין במינו, אותו מין מותר להכניס כמכחול בשפופרת, אין שום בעיה. ואפילו משום פריצות הלקה, אין בזה גם שום פריצות, תסתכלו רש"י אומר מה זה נקרא אפילו פריצות הלקה, משום זה שמא יבוא לידי ערעור דבר, אין פה כדברינם, לא יסתכל בחמור ובמורה, ובחזיר ובחזירה בשעה שאין מזדווגים ונזקקים זה עם זה, אז אסור להסתכל. אז דעתה, מה מדובר שם? זה כשאינו שלו, שאינו צריך לסייע. סתם להסתכל, לעבור, שאתה רואה אצל מישהו אחר, שהחמור והחמורה, אפילו שזה מימינו אסור להסתכל, פעם מדובר, אתה לא עושה שום דבר, לא עושה עבודה, להסתכל, להסתכל זה לא בריא. אבל פה מדובר שאתה עוסק עם שלך, אז אתה אין לך עכשיו שטויות לחשוב עם השטויות בראש משהו, למה? כי אתה עובד. אבל אי נקרא, אבל זה נקרא, אבל בית העמה בבידתי תרי. זה נקרא בבידתי תריד, ולכן הוא לא יבוא לידי רמו שרע שמסיים פה, אבל אין בבידתי תריד ולא מערר. זה לא מערר. יש, זה היתר למעשה, אתה יודע, זה היתר למעשה, אתה גם יש לך לומד רפואה וכל הדברים. רופא נשים דוגמה אפילו. רופא נשים, שנשים ממש נפתחות, מתגלות למאדרים, כאילו מתגלות במאה אחוז. מה היתר? היתר בהלכה זה היתר. בבידתי תריד. הוא לא עכשיו עוסק בזה, הוא עוסק עכשיו בעבודה, זה היתר שאנחנו למעשה רופא נשים, הבעיה פה שהפוסקים מפחדים שלא בעבידתי תרית, אתה יודע, עד וזה, אז באמת
זה כזה קלט,
אתה מבין? לא, שכאילו באמת בעבידתי תרית, אבל הבעיה שמתחילים עם זה, אז חוץ מאיסור ייחוד, אז זה היתר בהלכה. עכשיו יש שאלה שראיתי, אני אמרתי את זה אפילו לפני 7 שנים, זה משהו מאוד מעניין, שואל אותו בספר קניין תורה בהלכה, אתם לא הכרתם אותו, זה רם רב אשכנזי, מישהו שואל אותו, שהוא מורה למוזיקה. עכשיו, הוא מגיע למורה למוזיקה, זה גברים נשים. עכשיו, גם נשים שרות שם. אז הוא שואל אותו, במורה במוזיקה, האם גם שם הוא יכול לקבל את היתר של בידתי תריד? יודעים, אז השאלה שם, האם מותר לו לשמוע, כי הנשים שרות, ואז הוא מנחה אותם. לא יודע, אתה מכיר יותר, כן? אז מה אתה אומר, רבי דוד? יש פה את היתר של בידתי תריד או לא?
כן?
לא, הוא מסביר מאוד מאוד יפה. הוא אומר למה? הוא אומר, מה היתר שם בבידתי תריד? הוא לא כזה אומר לא, הוא אומר, הוא מסביר. בבידתי תריד, מה זה אומר? בבידתי תריד זה נקרא כמו שמענו, הראש עכשיו ברפואה. אני עכשיו רופא, הראש שלי לא עכשיו להתמקד על הפריצות, אני עכשיו מתמקד ברפואה. כן, כל פעם אני אראה, אותו דבר פה. הבן אדם עכשיו, הבן אדם עכשיו שהסוס והסוסה שלו, שאין פה כליים מזדווגים, הוא לא עכשיו ילך כמו שאנחנו רואים פה, שהוא יבוא לאירורים בבלגנים. למה? כי זה עבודה שהוא רוצה להביא עוד ילדים לדיר. אז יש פה את היתר בבידתי תריד, הוא אומר פה הבידתי תריד, הוא חייב להתמקד במה? בקול של האישה. אז פה אין לך את היתר בבידתי תריד, הוא אומר, כי אני עכשיו, מה עבודה בבידתי תריד? לא כמו שהוא חייב להסתכל במקום, בפריצות כמו רופא נשים, שם אני אומר. הוא חייב להתמקד, רבי דוד, נכון? אתה מסכים? אז הוא נותן לאסור, כי שם, אתה מבין כל יופי של הרבנים, שאיך נכנסים לעומק של דבר. אז הכל פנים, אז מגיע רב יהודה ואומר פה הלכה, שמין במינו, וכמו שרש"י מסביר את זה מאוד יפה, את שלו, לא שהוא מסתכל, אז אין שום בעיה, מותר הכל לעשות, ואין אפילו פריצות. למה בבידתי תריד? שואלת על מה סיב רב אח דרעי ברמי, מקשה קושייה על רב יהודה. אנחנו עוברים לדף צדיק א' עמוד ב'. פסוק שכתוב, בהמתך לא תרביע כליים. אז כתוב שם אותו ברייתא שלמדנו, הנה הוא נאמר את בהמתך לא תרביע. הייתי אומר לא יחוז אדם את הבהמה כדי שיעלה עליה זכר, זאת אומרת אסור אפילו לעזור, אפילו במין במינו. תלמוד לומר כליים להגיד שרק בשינו מינו יש איסור. מדייק רב אח דרעי, כליים הוא דאסור. המין במינו מותר, שערי. מה מותר? לאחוז. אבל לא להכניס כמכחול בשפופרת. זה מה רב יהודה אומר? שמין במינו מותר לך אפילו להכניס כמכחול בשפופרת.
אמרנו לאחוז,
זה ברור שכיוונת, זה אותו תירוץ, יפה נו הצחי. אז מה דבר, כליים הוא דאסור, המין מינו שערי. מין מינו נמי אחיזה, היא נכנסה לא. אז אם ככה. תרץ את הגמרא, לא, מהי אחיזה? אחיזה זה נקרא הכנסה. ומה עיקר אלה אחיזה? אותו תירוץ לישנה מעליה. עכשיו, רב פאפה שם, מי שזוכר בעמוד א', אמר ככה, מין להכניס מין בשינו מינו לדיר, אז מדינה אין בעיה, מדין תורה, רק הוא החמיר שלא יזלזלו, ומדינה אין בעיה. עכשיו הגמרא מביאה שרב אשי החמיר יותר מרב פאפה בעניין הזה. אמר רב אשי, המיל סבא ומיני, הדבר הזה שאלו אותי דבר רב נחמיה רש גלותה. מה הוא להכניס, פה זו שאלה מאוד מעניינת, להכניס מין ומינו ושאינו מינו לדיר. זאת אומרת, הוא רוצה להכניס לדיר ככה זכר עם שתי נקבות, אחת עם מינו ואחת, זאת אומרת, יש לו סוס, הוא רוצה להכניס אותה עם סוסה, פלוס, תגיד דוגמה,
חמורה.
פלוס חמורה. חמורה, סוס עם חמור זה לא אותו מין?
מה פתאום?
הסוס עם שתי מינים, כן. אז הוא רוצה להכניס זכר עם שתי נקבות, אחת מינה ואחת אינו מינו, מה הצדדים של הספק? ככה. כיוון דאיקה מיני, בדרך כלל אם יש תשם סוס וסוסה פלוס נקבה אחרת, כיוון דאיקה מיני, בשר מיני גרי. אז אם ככה, אין לנו לחשוש שילך לעשה כליים עם האינו מינו. עוד אם אפילו אכילו עדיין, איך אתה אומר, אין אפיטרופוס, אז גם שמה. אתה לא יכול לדעת מה
יש. אתה לא יכול להגיד אשתו, אשתו איתו.
מה?
אתה לא יכול להגיד אשתו.
אין שמה את הכבר. אומרת הגמרה, הפשטתי לי, אומר הבשי, שפשטתי אליהם לאיסורה. וההלכה הזאת זה לא כהלכתה, לא מצד ההלכה, למה? כי למדנו מקודם שכל האיסור מדינה כהלכתה וכליים זה רק אם יכול בשופר. רק מה אסרתי להם משם פריצות הדעבדי? כי העבדים מאוד פרוצים, אז אני מפחד, אין הפתרובות, בסוף אם יבואו גם ירביעו בידיים. אז למדת, רב פאפה אסר להכניס מה? מין בשלו מינו, אפילו שמדין תורה אין בעיה רק מכל בשופרת, הוא יחמיר. הוא יגיע רבש, יחמיר יותר ואמר, גם תכניס פלוס. מין ומינו פלוס עוד נקבה, זה גם אסור, למה? כי עבדים מאוד פרוצים, אז יש לי חשש מאוד, וכמו שאני מוכר יוסף מוסיף פה למקום, שהחשש זה לא רק בעבדים, גם באנשים שלא בני תורה, הוא כותב פה עבדים כנראה גם לשון נקייה, אבל כל איש שלא בן תורה, אז יש לו פריצות שיבוא, זה לאו דווקא עבדים, עבדים בתלמוד בדרך כלל עבדים קטנים, כן? אז הכוונה פה כן, שבגלל הפריצות, ואתה רואה פה שזה הלכה, והלכה, אתה רואה מפורש שזה הלכה. רבי דוד בעזרת השם נלמד מספיק את העמוד בסייעתא דשמיא, בוא נלמד רגוע. אומרת המשנה, אנחנו עכשיו מתחילים משנה חדשה בסייעתא דשמיא מורדי. המשנה הזאת היא עכשיו עוסקת בצורה שהפועל עושה את מלאכתו בשביל שיהיה, כמו שהתחלנו את הפרק הסוחר את הפועלים, זה הנושא פה למעשה בפרק השביעי פה הסוחר את הפועלים, אז ממשיכים את הנושא שלנו. אז אומרת המשנה, היה עושה בידיו אבל לא ברגליו, הוא עושה עבודה רק בידיים ולא ברגליים, או שהוא עושה ברגליו אבל לא בידיו, ואפילו בכתפו, אפילו שהוא עושה רק בכתפיים. מה זה אומר רק בכתפיים? הוא לא מזיז בכלל את הידיים ורגליים שלו, הוא רק עובד בכתפיים. מתי יש דבר כזה? מישהו שם עליך מסע והוא לא זר? אז בכזה מצב אנחנו אומרים הרי זה אוכל, גם כן יכול ללכת לאכול, כמו שלמדנו את הלימודים, איפה נדע שפועל יכול לאכול של הבעל הבית, זה גם נקרא פועל, והפועל יכול לאכול בכזה מצב. ככה אומר פה תנא קמא. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, מה פתאום, הוא לא יכול לאכול עד שיעשה בידיו הוא ברגליו.
גם בידיים וגם רגליים, הוא רק עוד זה עוד זה.
עד שיעשה בידיו, הוא ברגליו.
בשתיהם? בידיו וברגליו.
בדרך כלל עושים שתיהם. הוא מבין לנו למשל פה בנושא שאמרנו פה אפילו בכתפו, אז הוא מוכיח מרש"י שבן אדם שנושא מסעות שהולך ברגליים, הוא מרים את המסע בידיים, אז זה כבר נחשב שעושה בידיו וברגליו.
הוא נושא פעולה בישיבה. אני עכשיו מאמר בתוך השדה, אני לא יודע מה היה כאן עומד.
זה בידיים.
בידיים, מאוד מרגיל, לא יעבור, לא יעבור, אסור לאכול. לא יודע, טוב, תקרה. לדעתי זה נראה לי או בידיו או ברגליו, לא בשני בידיים.
אבל לא כתוב לך, אבל הבנתי את השאלה שלך.
טוב, לא יודע, תמשיך.
שואלת הגמרא, מה היא טעמה? יש לנו פה שיטת תנא קמא, שתנא קמא אומר שאם עשה בכל אחד זה כבר מספיק, אפילו ידיים לבד, רגליים לבד, כתפיים, מה הסיבה? מתרץ הגמרא, כי המקור כתוב כי תבוא בכרם רעיך, לא כתוב בתורה שמה איך תעשה את העבודה, אז בכל מידע ובכל צורה שתעשה הוא אוכל. למדנו במשנה שרבי יוסי ורבי יהודה אומר עד שיעשה בידיו וברגליו. שואלת הגמרא, מה היא טעמה לרבי יוסי ורבי יהודה, שצריך גם ידיים וגם רגליים? תרץ הגמרא, כי שור, אז לפי זה מוכח באמת שגם ידיים וגם רגליים. יש היקש בין שור לאדם. שמה? עושים ככה, שכמה השור עד שיעשה בידיו וברגליו, כי זה דרך השור שעושה מלאכתו בידיים וברגליים, אף פועל הוא לא אוכל עד שיעשה בידיו וברגליו. אז מפה פשטת נראה לי את השאלה ששאלת, שזה גם ידיים וגם רגליים. בואי רבא ברב אונא, מה הידין דש ואבזים ותרנגולים? אבזים ותרנגולים אין להם ידיים, רק כל העבודה שלהם זה על ידי רגליים, נכון? זה אתם יודעים, כן, רש"י אומר, אין להם ידיים להישען וכל מי שנותם על רגליהם. אז מה יהיה דין בכזה מצב לפי שיטת רבי יוסי ורבי יהודה מהו? לפי תנא קמא ברור שהוא יכול, לפי רבי יוסי ורבי יהודה עובד איתם מהו? מבאר את הגמרא מה הצדדים, האם אני אומר בכל כוחו באינן ואיכא? זאת אומרת, רבי יוסי ורבי יהודה אומר, הצדס מלאכה תהיה בכל הכוח. עכשיו, אם אתה עובד פה עם אבזים, אבזים אוכלים, אבזים אוכלים, למה? כי זה כל הכוח שלהם. כן, עוד דין מה בידיו ורגליו באינן ואיכא בכזה מצב. אם אין, אז אין. עוד יותר, עוד הוכחה לשאלה שלך. בקיצור, רבי יוסי ורבי יהודה ידיים ורגליים. אז לפי זה באבזים, אם הוא דש ועבדים בתרנגולים, אז נשארנו בשאלה תיקו. עוד הלכה באכילת פועלים. אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע. פועלים, אם יש להם, הזכרת פועלים בשביל להביא את הענבים לגת ולדרוך את הענבים לעשות מזה יין, עד שלא ילכו שתי וערב בגת, אז בכלל מצב אנחנו אומרים אוכלים ענבים והם שותים יין. משילכו שתי וערב בגת, שאז כבר רואים את העבודה ביין, אוכלים ענבים וגם שותים יין, תסתכלו רש"י איך שאומר את זה פה למעלה, דיבור המתחיל עד שלא, עד שלא ילכו וכולו, דרכן להטיל ענבים על הגת, ודוחים ברגליהם על הגת, ועד שלא ילכו בשתי וערב, אין מלאכתה ניכרת ביין אלא בענבים, לפיכך אין שותים יין, דאבה לא עושה במין זה, ואוכל במין אחר, אבל אם אנחנו כבר יש שתי וערב, אז כבר רואים את היין, אז זה נקרא מין של יין, אז לכן הם גם יכולים לאכול, זה גם לא מוריד מענבים, כי יש גם ענבים וגם יין, אז הם יכולים לאכול גם ענבים וגם לשתות יין. זה משנה חדשה, עוד הלכה מאוד יסודית. האם פועל, אני עכשיו עוסק בענבים, אני יכול לאכול גם מהשדה השני תוך כדי, אני אוהב תאנים, אני עכשיו עובד בענבים, ויש לו גם שדה של תאנים, אני יכול ללכת להיכנס לרימונים לתאנים, או שהוא רק יכול לאכול בשעת מעשה ממה שהוא עובד בו.
גם עם השדה שלו, גם את תאנים וגם זה?
מדובר פה עם השדה של הבעל הבית.
ואם אני הזכרתי לעבוד
גם... אין לנו שאלה פה של גזל, פה מדובר של מה...
אז אם הזכרתי לעבוד גם בזה וגם בזה, אז מה אני... זה...
או מדובר פה נזכרת, אבל כרגע אתה לא עובד שם, כרגע אתה עובד במקום הזה.
רק מה שהוא עובד.
אז השאלה, אבל כשתעמוד שם, אתה יכול לאכול גם במקום אחרי זה עכשיו. אז אומרת המשנה, היה עושה בתאנים, אומרת המשנה הקדושה, המשנה החדשה, לא יאכל בענבים. אותו דבר, בענבים לא יאכל, לא יאכל בתאנים. למה הוא מתחיל, למה כתוב בדיוק תמיד את הדוגמה של ענבים ותאנים, הוא אומר שכתוב בתורה כי תבוא בכרם רעיך ואכלת ענבים, טוב. הוא מביא הפוך, הוא מביא את המקור של ירושלמי כתוב במסכת מעשרות, מה באמת המקור? כי כתוב בתורה כי תבוא בכרם רעיך ואכלת ענבים. אז הוא אומר, למה כתוב ואכלת ענבים? מה אתה עושה בכרם רבי יואב? אוכלים ענבים, אז למה כתוב בכרם אכלת ענבים? אין על הלמד שכיוון שעוסק בענבים תאכל ענבים, אל תאכל תאנים. זה הלימוד. ממשיכה המשנה. אבל מונע את עצמו, אז שמגיע למקום יפות ואוכל. זאת אומרת, אני למשל דוגמה אוהב מאוד רימונים. עכשיו בתאנים אני לא נוגע בזה, אז אני יכול למנוע את עצמי מלאכול בתאנים ו...
זה לא פשוט?
מה? הוא אוכל ביפות. לא במילה שני.
אני רוצה
לאכול
מה...
לא, הוא מונע את עצמו מה...
תראה, הגמרא שואלת קצת שאלה אחרת, הגמרא שואלת שאלה אחרת. למה אתה צריך למנוע את... הגמרא כאילו הבינה פה מהמשנה שמדובר פה שהוא עובד באותו מקום שיש תאם. אז הגמרא הולכת לשאול, אתה צריך למנוע את עצמך. לך למקום ותאכל. מה שאתה אמרת לי קודם, ככה הגמרא מיד שואלת על הגמרא הזאת. אז בוא נחכה לאט לאט בגמרא. עוד הלכה אומרת המשנה, וכולם לא אמרו, אלא בשעת מלאכה. מעיקר הדין, פועלים יכולים לאכול רק בשעת מלאכה ממש שהם עובדים. אבל מה? משום דרבנן אמרו, אבל משום השבע ודע לבעלים, בשביל שלא ייגרם הפסד לבעל לשדה, וזה שהפועל יתבטל מהמלאכה בשביל לאכול, אז הם רוצים שיעבדו טוב וכולו. אז לכן אמרו, פועלים גם כן אוכלים בהליכתם מאומן לאומן, גם כן שהם הולכים משורה לשורה, וגם כן בחזרתם מן הגת, אחרי שהניחו את הענבים בגת, ואז חודרים, לא שהם יצאו מהמקום, יצאו מהמקום זה כבר גזל. מדובר על שהם חוזרים עוד פעם לפצור, זה סוג של הפסקות. אז בכזה מצב אמרנו שכן, הם כאן יכולים לאכול רק לא מעיקר הדין, רק משום השבע ודע לבעלים, אז חכמים התירו שלא ייגרם הפסד לבעל השדה. עוד הלכה נוספת, אומרת המשנה, ובחמור כשהיא פורקת. גם בבהמות יש את ההלכה שהן רק יכולות לאכול רק בשעה שעוסקות במלאכה שהיא פורקת. בהמה שיכולה לאכול של הבעל הבית, זה דווקא בזמן שהיא פורקת. מה זה נקרא פורקת? דווקא כשהיא עוסקת במלאכה. וחמור זה לאו דווקא גם לשון זכר, לשון נקבה נקרא.
לא, לא מדובר פה שהפועל יאכל כשהחמור פורקת?
לא, זה ההלכה האחרונה במשנה זה על חמור. יש שם, תראה אחר כך בגמרא, בחמור כשהיא פורקת זה נקרא, גם אנחנו מסתכל, רש"י אומר כבר את המילים שאני עניתי לך, בגמרא מפרש לה. אומרת המשנה, זו גמרא מאוד פשוטה, אומרת הגמרא, היא באה לאו, שאלה, עושה בגפן זה, מה שיוכל בגפן אחר? אני עובד בגפן, אבל אני כרגע עובד בגפן סוג ג', אז אני עכשיו יכול ללכת אליו לגפן שם בסוג א', אבל אני כרגע לא עובד, אבל זה אותו מין. אני עובד עכשיו בגפן...
מה נזכרתי? נזכרתי רק לעבוד במקום...
לא, אנחנו דיברנו מינו בשאינו מינו.
פתאום הולך לעבוד איפה שהיה
פה.
פתאום הוא הולך לעבוד איפה שהיה
פה. אתה נזכרת לעבוד כנראה בכל, אבל כרגע אני עובד בקרב.
אז אני יכול למנוע את עצמי, מה?
לא, אם אתה לא נזכרת לשם אסור לך לדרוך, דיברנו, זה לא השאלה, אני צריכים כל מה להגיד, אם לא נזכרת זה גזל פשוט. פה מדובר נזכרת, אבל כרגע אני עובד בענבים סוגים, מותר ללכת גם שם שכבר שם אין עבודה או שלא, אז אומרת הגמרא. אמרנו, מין שאינו מינו אסור, כמו שאמרנו שם את המקור של ירושלמי, מאוד יפה, לא ראיתי את זה מקודם. אבל פה הוא שואל, אני אותו מין, מותר לי גם לשחק, בגלל שזה אותו מין, לא שאני אומר לו, אז הגמרא לבד אומרת את הצדדים של הספק. אם בא אלו, עשה בגפן זה, מה הוא שאוכל בגפן אחר? מה הצדדים? האם אני אומר ממין שאתה נותן לי כלאף של בעל הבית בעינם? העיקר ההקפדה שהתורה הוא זה שתוכל רק מאותו מין שעושה, כמו הנה והעיקר, כי גם האילן השני זה של הבעל הבית, וגם זה אותו מין, אז הכל תקין, עוד דין מה לא. אנחנו לא מקפידים על המין, רוצים ממה שאתה נותן לכליו של בעל הבית מין על משרת מעשה. ומה אתה עכשיו שם? אתה ענבים סוג ג', לא ענבים סוג א', אז אם ככה, אסור לך בעליך.
לפי דבריך, אפילו שזה אותו סוג, אני כאן יש לי גפן אחד, לידו גם גפן שנייה. לא זה, אני עכשיו עושה, אני רוצה לאכול מהגפן שנייה, אני לא יכול לאכול.
כי אתה לא מכניס את זה לכלים, לא, לפי המערכה, יפה מאוד, יפה. זה בדיוק השאלה של הגמרא. ההפך, אני חושב מה שאתה אמרת, זה השאלה של הגמרא. לא מדובר פה שזה מרחק קילומטרי. אני עכשיו שם בכלים את הענבים סוגים, אלא יש לי פה שתי עננות ליד, ענבים סוג א', שאין לי פה עבודה. וכרגע אני לא משתמש בזה, אני לא עובד בזה, בדיוק השאלה של הגמרא, מה שאמרת. אז מגיע הגמרא ורוצה לפשוט, ואם תמצא לא אמר, אם תרצה להגיד שבכלל לא ספק, למה? כי על הצד שאני אפשוט, שעושה בגפן זה, לא יאכל בגפן אחר, אין לנו קושייה אחרת. שור במחובר, הגמרא דרשה שם בדף פ"ח, ששור במחובר גם כן אוכל. איך יחי, איך שייך דין שיוכלת, שהשור אוכל במלאכת שעובדים במחובר, במחובר זה
שעובדים
במחובר לקרקע. הרגילות הוא שהבוצר, רש"י מסביר, שהבוצר מעמיד את העגלה על יד האילן שהוא בוצר ממנו. ואז יוצא שאם השור קשור לעגלה, אז איפה היא יכולה לאכול?
אחר כך.
רק מה שיותר רחוק. אז אם ככה, אז יוצא שיש לו אפשרות לאכול רק מאילן אחר. אז לפי דבריך, לצד הזה, איך בכלל יש דבר כזה? אומרת הגמרא, זה לא ראיה. אומרת הגמרא, אמר רב שישא ברי דרבידי, שפה מדובר בסרחה. מדובר בדרשה של שור במחובר. מדובר בזמורה ארוכה שנשרכת, רע שמסביר את זה פה. בזמורה ארוכה מאוד, עם הגעת עד לפני השור. זאת אומרת, יכול להיות באמת שמותר לאכול רק באותו מין. איך יש דבר כזה? יש זמורה מאוד ארוכה שמגיעה עד לפה של השור. אז בקיצור, אנחנו פה בשאלה, פועל שעושה בגפן הזה, האם הוא יכול לאכול בגפן אחר? אז אומרת, אמרה, תשמע.
איך אתה מקשיב לי על שור ובגפן אדם? אין לך לא דעת מה זה אתה יכול...
אבל אמרנו, חוסם מנחסם.
פרנטות
יתגיד לנו... אבל יפה, רשי אומר את זה פה,
שאלת.
איקיש חוסם מנחסם, רשי אומר את זה פה, אתה יודע?
שמה, שמה?
רשי אומר את זה, אתה יודע איפה רשי אומר את זה? רשי אומר את זה מיד בגמרא. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, עד שיעשה בידיו וברגליו. מה התעמד רבי יוסי ברבי יהודה? קישור. מה זה אומר קישור? שאני מקיש, איפה יש הקש בין שור לאדם? אז תסתכלו ברש"י, איפה הרש"י הזה?
למדנו את זה לפני כמה זמן.
כן, הדירה לי רש"י אומר פה את זה למקום, הנה, שהרעיון ש... הרעיון זה בדיוק
קישור. לא תסתם שור בלשור, למה כתוב שור?
שאני מקיש חוסם לנחסם, יפה. אבל כל פנים טוב שאני איתה, יפה כך. אז אומרת הגמרא עכשיו, בקיצור אנחנו באמצע שאלה, אז אומרת הגמרא תשמא בוא נביא ראיה, כתוב במשנה שלנו, היה עושה בתאנים, לא יאכל בענבים. זאת אומרת, מפה אנחנו מדקים שדווקא בשתי מינים אסור לך לאכול. עד תאנים ותאנים, דומיה דתאנים ועניבים, אבל במין אחד, אפילו אם זה שתי אילנות, אפילו שזה דומה לתאנים ועניבים, הרגע שזה תאנים ותאנים במין אחד, אז כן אוכל. כי המשנה מדגישה שאסור לך לאכול בתאנים ענבים, אסור לך לאכול. אבל אם זה מין אחד, אז אפילו שזה דומה, זה סוג ג' וזה סוג א', אז זה דומה מבחינתי כמו תאנים וענבים, כן אפשר לאכול, אוכל. זאת אומרת, אמר, בי אומר, תוסה בגפן זה, נוכל בגפן אחר, איך המשכח, אז איפה יש לך מקרה שיכול לאכול בתאנים ותאנים, זה שתי אילנות, אלא מפה אנחנו רואים, שמי שעושה בגפן זה, כן יכול לאכול בגפן אחר, כי התורה מקפידה רק על שתי מינים לו, אבל אותו מין, אתה יכול אפילו שאתה לא מכניס את זה כרגע לכלים שלו בעל הבית. אומרת, אמר, אין לך ראיה מזה, איך היא משכח עשתה. אמר, שיש לי ברי דרביד, יש לי, אתה יודע איפה זה מוכח? במודלט. מה זה מודלט? תסתכלו, רש"י מסביר את זה כזה יותר באריכות. זאת אומרת, מדובר שענפים של התאנה שאתה חותך ממנה נסמכים, וזה מעורב בתאנה אחרת, ועכשיו מה העבודה שלך? אתה עובד להפריד הענפים מהתאנה שחותך ממנה, ואז מתקיים פה שתי התנאים, רש"י מסביר, שתי התנאים בשביל להתיר באכילה. אחד, אותו המין, ואחד שאתה עושה, ותסתכלו רש"י דיבור המתחיל, אמר רש"י שאומר את זה, ורש"י אומר את זה מהר, בוא נגיד מהר. לעולם יכול להיות תרווי ובינם, שמה גם ממין וגם הוא ממש, מה הכוונה שאתה מכניס לכי. איי, ואי די צריך למיסת תאנים ועדנבים, ודיאק, תאנים ותאנים אוכל. אז מאיזה, איך יש לך מצב כזה שתאנים ותאנים אוכל אם לא, אם אי אפשר באותו מין? אני אגיד לך איך, מדובר בתאנה המודלית על הגפן, או גפן מודלה על התאנה, והשמיעינן, שהיה עושה במין זה, לא יאכל במין אחר. ואף על גב דעה ועסוק בשניהם, שהרי צריך להקביע ולהפריד הענפים של זה מזה כשהוא חותך, אבל אם מי הוא לא ממין שאתה נותנו, תאנים ותאנים בכזה דומיה, דנה, כגון המודלת על חברתה, אין צריך להבחין מאיזה מין יאכל, למה זה ממין שאתה נותן, ויש פה את השתי התנאים, ומה שאתה נותן בהם, ובשניהם הוא עסוק. אבל אתה לא יכול להוכיח פה שאם מתקיים פה רק תנאי אחד, רק ממין, אז מותר, כי יכול להיות שצריך גם ממין וגם מה שאתה עסוק. אי, מה תדייק? תדייק פה במודלט. אז בקיצור, אי אפשר להביא ראיה מפה. אז מגיעה הגמרא מנסה להביא עוד ראיה. תשמע, כתוב במשנה שלנו בסוף המשנה, אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל. אז הוא אומר, ואי אמר, תראה רבי דבי, ואי אמר תעושה בגפן זה, אוכל בגפן אחר, למה אתה צריך למנוע את עצמך בינתיים מלאכול? נזיל ונסי ונחול, שילך גם עם הפירות היפים, ויאכל את זה במקום שהוא עוסק שם באותו רגע, למה הוא צריך להמתין? מזה שאני רואה שיש פה הלכה מפורשת שהוא צריך להמתין עד שהוא יגיע לשמה, ומה הוא יעשה שמה? יעבוד שמה. אז פה אנחנו רואים שחייבים את השתי התנאים, חייבים גם לעסוק, לא מספיק מין. כי אם מספיק מין, מה אתה צריך להגיד לנו במשנה שהוא יכול להתאפק, לצום כל היום וללכת לגמור שם את הסוג א'? ברור, זה אותו מין, אלא מה פה אנחנו רואים לא. חייב שתי תנאים, מין ומה שאתה עשו. לך אומר לך, תקשיב, אתה עכשיו רעב, אתה יכול להתאפק, ואז תבוא שם, כשאתה תעבוד, תוכל, הוכחה חזקה, תוכל הגמרא מה פתאום. אתם, כל השאלה שאנחנו אמרנו במשנה שם, שהוא יכול להתאפק מלאכול ויכול ללכת שם, אתם משום ביטול מלאכה לא כמבעלה. במשנה שלנו, שהוא מבטל מהלכה בזמן ההליכה וחזרה, אז זה לא היה שאלה. זה ברור, זה ברור שהוא יכול למנוע את עצמו בזמן ההליכה. בזמן ההליכה זה לא השאלה שלנו, שמה, שיהיה לו מפסיד עבודה בזמן שהוא הולך. זה כי כמי ביילן, כל הספק בו, איך הדעיקה אשתו ובנה? מהי? מה זה נקרא? יש לו
אשתו אישה בהלכים,
שהם יביאו עבורו. אז השאלה פה, האם הוא יכול ללכת לאכול מגפן אחר?
לא, כל אשתו תלכת.
הם יביאו לו ויחינו.
זאת אומרת, השאלה פה זה לא בבטל מלאכה בזמן ללכת לביטול מלאכה אסור. הוא חייב למנוע את עצמו. זה נקרא, אתה משום דבר גם עליה. כי אם הבעילה, איך הדעיקה אשתו מנוע, מה יהיה אם הוא יכול לאכול מגפן אחר? בקיצור, עוד לא פשף את השאלה. אז מגיע הגמרא ואומרת ראיה, וגם את זה תדחה, אבל בוא נראה את הראיה תשמה. כתוב, וכולם לא אמרו, מה שאמרנו, מה שאמרנו, כתוב שם, למדנו את זה ממש שלב אחד לפני הסוף המשנה, וכולם לא אמרו שכל המיקר הדין שאנחנו אמרנו שהפועלים יכולים לאכול זה אלא בשעת מלאכה מדין תורה. מדין תורה רק בשעת מלאכה ממש, לא בהפסקות ולא אפילו מלאכת משורה לשורה. אבל בגלל חכמים ראו, בשביל שיעבדו טוב וגם שלא יגרם הפסד לבעל השדה שהפועל יתבטל ממלאכתו בשביל לאכול, אבל בני השבע ודל לבעלים אמרו, פועלים אוכלים בהליכתם מאומן לאומן וחזרתם מן הגז. סברו, בני הישיבה הבינו, שמהלך זה שהוא הולך משורה לשורה, זה כעושה מעשה דמה. ועם כל זה אנחנו רואים, ומשום השבע ודל לבעלים הוא דאחיד, שהוא עושה פה מעשה, הוא הולך והוא עושה מעשה, כי הליכה משורה לשורה לבינו, ועדיין אני מתיר לך לאכול רק בגלל, חכמים ראו צורך לתקן שיכולים לאכול, אבל מדין תורה, אבל מדורה איתה לא אחיד. אז מה אנחנו רואים מפורש? שמדין תורה אסור לו לאכול בשעת מעשה, למה? כי עושה בגפן זה, אינו אוכל בגפן אחר, כי כשהוא הולך משורה לשורה, הוא נמצא עכשיו בגפן, פה הכל, יש לו פה המון דונם גפן. כשהוא הולך משורה לשורה, הוא גם עובד בגפן. אז מה אני אומר? מדין תורה אסור לך לאכול עכשיו, רק מדרבנן. אז מה אנחנו רואים פה? שמדין תורה אסור לך לאכול כל זמן, אתה צריך את שתי התנאים, כמו שרש"י עושה מאוד יפה, צריך שתי תנאים, גם מינו וגם ממה.
ממש לעבוד.
דוחה הגמרא, מה פתאום, לעולם יכול להיות שמספיק תנאי אחד, מין, לא צריך גם ממה שאתה עושה. למה שם אנחנו אומרים שרק מדרבנן מותר לך לאכול כשאתה הולך, ולא מדאורייתא? כי מהלך לאו כי עושה מעשה דם. כשאתה הולך אתה לא עושה שום עבודה, אבל ללכת אנשים צועדים המון קילומטרז', זה לא נקרא מעשה עבודה, אז לכן מדין תורה אתה לא עובד על תורה. חכמים אמרו מבני השבע מדעת, וקיצור לא פשטנו, אבל אם אתה עובד, אם נשאר את מעשה שאתה עובד, אתה יכול ללכת לקחת ממין אחר. אז אוכל גמרא לא, לעולם אם אנחנו עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר, הוא מהלך לאו כי עושה מעשה דם. אז בקיצור מתיים הגמרא לא פשטה, ואיקא דאמרי, יש כאלו אומרים שבני הישיבה רצו להוכיח מהדבר הזה בצורה אחרת, שסברו הם הבינו שמהלך לאו כי עושה מעשה דם. והיינו טעמא דמדאורייתא לא אכיל, אתה יודע למה? משום דלאו כי עושה מעשה דמה. אז מפה אנחנו מדייקים, עושה מעשה, מה יהיה הדין? בן אדם בהליכה שלו עובד, איך יש לו שם כלים והוא סובל את זה? הוא לא הולך עכשיו כמו הליכה, הוא הולך והוא סוחף כלים בשעת מעשה, אז מה אנחנו נראה? שאם הוא עושה אז מעשה, אז מדין תורה, הוא כן יכול לאכול, אפילו...
כותף בדרך.
בדיוק, אפילו שאתה כרגע... אז מדייק מכך, עושה מעשה, אכיל, מדאורייתא אלמא, שעושה בגפן זה, בהליכה הרי הוא לא, בהליכה הזאת זה עושה בגפן זה, בבחינה של עושה בגפן זה, ואוכל בגפן אחר, זה עכשיו הבחינה, אלמא מפה, אלמא, עושה מעשה אכיל, מדאורייתא, אלמא מפה אנחנו רואים עושה בגפן זה, אוכל בגפן אחר, נאכל גמרא את הראיה לא. לעולם אם הלך עושה בגפן זה, אינו אוכל בגפן אחר. האם ככה, כשהוא הולך, איך הוא יכול ללכת לאכול, איך הוא יכול לאכול, אם אנחנו אומרים, רגע, לעולם אנחנו אומרים שעושה בגפן זה, לא אוכל בגפן אחר, כן? ואנחנו אומרים לדף צדיק בית עמוד א', מהלך, אומרת הגמרא צדיק בית עמוד א', למה לא, מהלך כעושה מעשה, זאת אומרת, ייתכן באמת שההליכה שלו נחשבת כעושה מלאכה, ומה הסיבה שהוא לא אוכל מהתורה בהלכה? הוא לא יכול לאכול באמת רק אותו אילן שעוסק בו. אז בקיצור, לא פשטנו את השאלה.
ברור,
זה התוכנית. אומרת המשנה, ההלכה האחרונה שלמדנו במשנה הוא בחמור כשהיא פורקת. בחמור יכולה לאכול גם כן רק כשהיא פורקת. אז הגמרא מבינה בפשוט, מה זה נקרא פורקת? פורקת זה נקרא שהיא אוכלת רק מהפירות שפורקים ממנה. ככה הגמרא מבינה באה ומינה. כשהיא פורקת, הכוונה היא רק יכולה לאכול מהפירות שפורקים ממנה. שואלת הגמרא, ככה הגמרא מבינה. שואלת מה, כשהיא פורקת, ניחן אכלה. הרי כשפורקים את המסע, פורקים את הכל בבת אחת ולוקחים את המסע ואוכלים, איפה יכולה להסתובב ולאכול? אתה עושה, מה?
מי זה שלוקח את זה מוקח אחת לעם, אתה חייב...
רש, תסתכל רש השם, בדרך כלל כל מסע פורקים בבת אחת ואוכלים, תחשוב אתה. אתה לוקח את ההובלה, אתה לא מביא את זה לפה, אתה לוקח את זה הביתה.
אתה ארגזים, אתה לוקח וזה, אחר כך לוקח את הכל.
בדרך כלל בת אחת ואוכלים, אז אם ככה מה הכוונה פה? מתרץ את הגמרא, מה פתאום, כמו שאני הסברתי לכם במשנה את המסקנה של הגמרא, מתרץ את הגמרא, אמה עד שתהיה פורקת, לא הכוונה שהיא אוכלת ממה שהיא פורקים לה, הכוונה שעד מתי היא יכולה לאכול, זה רק כל זמן עד שתהיה פורקת, רק בזמן שהיא הולכת עם המסע, מתי אסור לה כבר לאכול מהצבועה של החומר של הבעל הבית, עד שיפרקו ממנה את המסע, אז זה כמו שהסברנו במשנה באמת, מביאה הגמרא ראיה לתירוץ הזה, תנינא לאו באמת, תנינא לאה, באמת למדנו ברייתא מפורשת, תנו רבנן, כתוב בברייתא חמור וגמל אוכלים ממסעו שעל גביהם, היא בלבד שלא ייטול בידו ויאכילם. זאת אומרת, אסור לפועל שמנהיג להאכיל אותם בעצמו. פה אנחנו רואים ממש
ככה. איך זה
יהיה?
איך תוכל? תסובב את הראש ככה.
מה? ככה כתוב. אה, הבנתי מה שאתה שואל.
מאוד מזוהר, אבל באמת מזוהר, אבל בסדר.
בקיצור לנו בשורות, רק נגיד.
שואל, שואל.
עמדנו עכשיו בגמרא, הקימת שפתיים. הקימת שפתיים נחשב מעשה, הקימת שפתיים לא נחשב מעשה. אז למעשה, אנחנו ראינו פה שיטת רבי יוחנן, שרבי יוחנן סובר שהקימת שפתיים מה במעשה. אז יש רק וורד של המאור והשמש, ספר חזק. הוא מביא את זה בשם הרבי מנשחיז, בפרשת בשלח. יש פסוק שם שכתוב, בכל, ביחת, בכל אשר תעשה. מה כתוב שם? וברכתך וברכתיך. וברכתיך בכל אשר תעשה. אז הוא מביא בשם הרבי, מה זה נקרא וברכתיך בכל אשר תעשה? הוא אומר, בן אדם לא יכול עכשיו לא לעשות כלום, ואני אגיד, אתה יודע, בן אדם יישב, אתה יודע, זה כמו, זה כמו הברכה, זה כמו עכשיו אחד, יש את הסגולה של הלחם, סגולה לפרנסה, שבת אחרי פסח, לשים מפתח על החלה. אתה מכיר, את לחם מסיימים, סגולה, זה אוהב ישראל, אנחנו נחדים, אז יש סגולה לשים צורת מפתח על החלה, שבת, וזה סגולה לפרנסה. מספרים אותו סיפור גם על הפרשת המן, אבל זה בדיוק שמעתי על, קיצור, אחד עשה את הסגולה. בקיצור, ואחרי הפרנסה לא הולך, הוא מגיע לרב ואומר, מה, סגולה לא עובדת. אז הרב אומר לו, הסגולה עובדת טוב טוב, אתה לא עובד. ככה רב, על כל פנים, לעניין הוא, אז הוא כותב, ברכתיך, מתי ברכתיך, בכל אשר תעשה.
כל מעשה ידיך אשר תעשה.
זה מסר שכתוב בספרים, לראות לכם, מה זה אומר תעשה? אז כמובן, יש לנו את המושג של השתדלות, זה על פי פשט. אבל מסבירים גם כי שצריכים לדעת שהעיקר חוץ מהשתדלות זה כמעט שפתיים. שבן אדם לומד תורה ומתפלל להשם שהוא עזן המפרנס. אז כמובן, בנוסף להשתדלות, צריך לדעת שזה ההשתדלות העיקרית. בן אדם תורה ומתפלל, הקימת שפתיים, אב ומעשה, וברכתיך בכל אשר תעשה, בן אדם שלומד תורה, הקימת שפתיים, ומתפלל להשם שיפרנס, ויתן לו הצלחה, וכל אחד בשידוכים, בבריאות, והכל, פרנסה ונחת מהילדים, אז זה אב ומעשה, וזה כבר, זה כבר חלק, זה ההשתדלות הכי גדולה. עכשיו הוא יעשה גם את ההשתדלות, יהיה לנו פסוק.
אבל לא נתן, גם בשם המאור בשמש. ודבר דבר, ולטור דבר
ודיבור.
דבר ודיבור. הוא אומר איזה השתדלות בן אדם שעושה לו פרנסה, הקימת שפתיים.
הקימת שפתיים, יפה. זה המאמור והשמת, פרנסה שלה גם כנסקל. הקימת שפתיים, בן אדם צריך לדעת שזה השתדלות, אני אקרא להתפלל. המסר זה גם כן שאנשים, המסר, איך שמעתי פעם, אומרים שמה, איך אומרים שמה? גם כי ילך בגי צל מוות, לא יראה רע. אז אומר, בן אדם שהולך לו טוב, אז בדרך כלל אנשים אוהבים להאמין. בן אדם שפתאום היה לו משהו פשט ועשה עסקה לא טובה, אז פה אנשים בדרך כלל אומרים, וואי, חבל שעשיתי ככה ונפלתי, פתאום שוכחים את השם פה אם זה לא טוב, זה סוג של חיובי גם, כן? מגיע ספרים ושאומרים, גם כי אלך בגי צל מוות, אתה תולה את זה, אלך בגי צל מוות, זה לא יראה רע כי אתה ימדי, זה ידע לך, גם השם עשה לך בראש, אתה תלך ותעשה את הזה והזה, גם את זה מהשם, כל דבר מהשם, הבנת? אבל השתדלות של אדם לומד בתורה ומתפלל, זה ההשתדלות הכי גדולה. יהיה לנו בעזרת השם בריאות, ניתן הנחת מהילדים, בפרנסה, לפני שמתפללים על הכל, הורים אשר לא ביקרו בתורה תחילה, הסברנו, הדבר ראשון צריכים לברך על רוחניות, נחת מהילדים ובריאות, ואז בעזרת השם כל הישועות כבר יגיע, כל הישועות.